שאחד מוביל לשני. ובקבלה של הארי, המבנה הכללי, זה נקרא נסירה. הוא אומר שראש השנה בעצם נברא העולם מחדש. אנחנו אומרים היום הרת עולם. עכשיו, זה לא סיסמה כזאת שהעולם נברא מחדש, זה באמת. מה שמפריע לנו וזה נראה לנו כרעיונות רוחניים, זה בגלל חוויית הזמן שלנו שהיא... אין בה התחדשות. זה כאילו, בסדר, נו, באמת, נברא מחדש. כאילו. אבל המטרה שלנו כלומדים את התורה זה להקשיב מעבר למה שנראה לנו בחוץ, מה שנקרא אצל רבי נחמן אשליית הטבע, ולחוות את זה שבאמת העולם נברא מחדש, מה שמאפשר לנו להתחיל מהלכים חדשים. כמו, אם אני לא יודע ולא שם לב ולא חווה את זה, שהעולם נברא מחדש ושאני נברא מחדש בראש השנה, אז אני לא יכול להשתמש בשפע הזה שיורד לי של התחדשות. וכדי שתהיה בחירה, אז משאירים לי את האשליה כאילו זה לא ככה. כאילו אני כמו אתמול, וכאילו העולם ממשיך כרגיל, ובסדר, אין חדש תחת השמש. משאירים לי את האשליה הזאת כדי שאני אוכל להחליט שאני בתוך המשחק של הטבע, שבטבע אין התחדשות. ולעומת זאת, אני יכול לבחור לחיות במשחק של הקדושה, שבקדושה זה התחדשות של שפע תמידית, שבאמת אין שום דבר ישן. וזה קשור למה שדיברנו בשיעור, חוויית השעמום היא קשורה לזה שאני חווה ישן. האם אני מחובר לפנימיות של ההתרחשות, לפנימיות של ההתרחשות, אני חווה כל הזמן התחדשות מתמדת. שזה מה שקורה באמת. ובחוץ יש מעטפת, בזוהר הקדוש כתוב שאין יום שאין בו טוב, אבל יש גדר מבחוץ שמונעת להשיג את הטוב. יש גדר של חושך. הגדר של חושך, אחת מהצורות שלו להסתיר ממך את האור שיש ביום, זה שהוא נותן לך אשליה, כאילו זה כמו אתמול. בסדר, נו, אתמול הייתי בעבודה, היום אני בעבודה, היום בית, מחר בית, כאילו הכל כרגיל. ככה מסתירים ממני בתוך אשליית האתמול את השפע שיש לי ביום החדש. אז אם אני חכם, אני מקבל את הטיפ, קיבלתי מכתב מדורי דורות, שאומרים לי, זה בלוף, תפתור את החידה, תיכנס פנימה. כן? אז אם אתה מאמין למכתב, אז אתה מחפש איפה השאר למצוא את ההתחדשות, כי אני, אוקיי, חושך אני רואה, שימום אני רואה, אותו דבר כמו אתמול אני רואה. עד כאן אנחנו מסכימים. עכשיו, איפה החדש? צריך לחפש. אבל הוא אומר שהקולות של חכמי הטבע הם צועקים יותר חזק מהקולות של הנשמה. אז האשליה של הכל כמו אתמול היא צועקת יותר חזק מאשר הלחישות של ההתחדשות. אז צריך לפתח, כאילו להצליח להוריד את הווליום מהצעקות, בסדר, שמעתי אתכם, ועכשיו אני מקשיב למישהו שלוחש קצת יותר חלש, שזה הנשמה, שזה ההתחדשות. אז זה, אמרנו, כל זה הקדמה כזאת להגיד שבכל שנה מחדש, מה שקרה בבריאת העולם קורה עוד פעם. היום הרת העולם, היום העולם בהיריון, היום העולם נולד, ואז חוזרים הדינים של והצמצומים של תחילת העולם, ואז כל פעם שיש בריאת עולם, צריך לחזור על תהליך שנקרא הנסירה, שיש מצב, המשל הוא שיש זכר ונקבה, שנבראים אחור באחור, הם נבראים מחוברים גב אל גב. מה? כן, כן, אנדרוגינוס או זה, הם נבראים גב אל גב. עכשיו, המהלך של בריאת העולם הם נבראים ככה, צריך לנסר אותם, מה שכתוב במעשה בראשית. צריך קודם כל להשכיב את הגבר לישון, ואז אפשר לנסר אותו, כי אם הוא ער, אז הוא לא נותן שיקרה כלום, בלי שהוא מחליט. אז קודם כל צריך שהוא ישן, הוא יאבד את המוחין, הוא לא ידע מה קורה, הוא יאבד את זה, ואז מהר אפשר לנסר אותו, הם נפרדים, ואז הם צריכים להסתובב פנים אל פנים, ולהיפגש פנים אל פנים. זה המהלך הכללי. עכשיו, המהלך הזה הוא משל, שהוא תופס לגבי הרבה דברים, לגבי היחס של הבורא והבריאה, לגבי היחס של משהו במערכת הספירות, לגבי היחס של הזוגיות, לגבי היחס של אדם לעצמו, כל דבר. והמשל הזה גם צריך לפתור אותו, מה הנמשל שלו, ויש לו הרבה נמשלים. נגיד, אחד הנמשלים זה הנקודה שבה המעבר לפנים אל פנים זה מעבר של חופש. כשהזכר והנקבה הם אחור באחור, הם מאוד מחוברים, אף אחד לא יכול ללכת לשום מקום. אז כאילו יש לנו ברית, ויש לנו מחויבות, ויש לנו הרבה דברים, חופש אין. וזה אומר שהיחסים הם חלקיים. כל עוד החיבור הוא גב אל גב, היחסים חלקיים. היחסים יהיו מלאים כשהם ייפרדו, כל אחד יגידו לו תלך לאן שאתה רוצה, והוא יגיד לאן שאני רוצה? בסדר, פה. ואז היחסים הם שלמים. אז עכשיו, למה זה מלחיץ? יש דינים באוויר, יש הרגשה של מתח, כי כשאומרים להם, תלך לאן שאתה רוצה, אז לא יודעים מה, כאילו זה חלק מהמשחק שלא יודעים, אולי הוא ילך, אולי תלך, אולי אני אלך, מי יודע מה יקרה כשאני אגידו לי, תעשה מה שאתה רוצה. זה הנסירה הזאת, ואז נפגשים פנים אל פנים, והמפגש הוא מלא. שהמפגש פנים אל פנים, השיא שלו, זה בשמחת תורה. כל התהליך של הניסור, הוא קורה לאט לאט במהלך עשרת ימי תשובה. מראש השנה עד יום כיפור, זה תהליך הנסירה. והסוכות כבר מתחיל מפגש שנקרא בלשון של הארי חיבוק ונשיקה ואחרי זה ייחוד. אז בסוכות כבר מתחיל להיות סימפטי, כאילו לא רק אוקיי כל אחד ילך לעצמו בסדר, לא רק זה, מתחיל כבר טוב, אולי בכל זאת אנחנו רוצים להיות ביחד, כן? בהקשר שלנו זה מובן? שאלו. אז יריתי הרבה יריות, אני לא יודע. זה טוב? אז שאלות? אם אתם לא תשאלו אותי שאלות, אני לא אשתה. אני אתייבש את סוף השיעור.
מה קורה כשהם גב אל גב?
מה זאת אומרת?
איזה מצב זה נותר?
זה מצב של חיבור. יש חיבור. יש צורה של קשר. אבל היא לא בחירית. היא לא מלאה. נגיד, בן אדם... אני לא רוצה ללכת ישר לזוגיות, זה הכי קל, אבל...
קשר
ש... אשתי, מי שלא מכיר, מיכל.
יש מישהו בדל?
יש
ביחד. יש מישהו בדל? פיליפ וליזה. כן.
אבל אי אפשר להיפרד, עד שיש שלב של התפרדות, ואז באמת נמצאים בקשר.
כנסו, תכנסו, אל תשבו שם כמו איזה מסכונים. כן.
יש
להם פה, יש פה כיסאות. הבאת לי שוקולה.
איתן.
שאני לא מחבוד אתכם, בסדר? אני שם את זה פה, ואף אחד לא נוגע. כן, אני איתך.
אז יש שלבים של
קודם כל, בואו. נראה לי שהם הסתדרו פה. כן. בואו, תכנסו. קודם כל, מה זה החג? זה כל מהלך החגים, אנחנו עושים את השנה בתמצית. אז לכן זה רגעים קצת מתוחים, כל התקופה הזאת, כי אתה בעצם בונה את התשתית של כל מה שתעבור בכל השנה, אתה סוגר את כל המהלך, ואחרי זה אתה עושה את זה עוד פעם לאט לאט במשך כל השנה. מזונותיו קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. בראש השנה, נברא העולם גב אל גב, ואז מתחילה מיד הנסירה. לצורך העניין, בוא נלך רגע מול הבורא, זה כאילו פחות אישי. אתה תקוע עם הבורא. הוא ברא את העולם, אתה פה, אתה נברא, אתה צריך אוכל, אתה צריך זה. אתה מחובר אליו גב אל גב, לא בבחירה. מה לעשות? עכשיו, למה? ברגע שזה לא מבחירה, אז העומק של האהבה ושל הקשר מוגבלים. כי תמיד אני מרגיש, טוב, נו, אני תקוע איתו, כאילו, מה אני יכול לעשות? אף אחד לא שאל אותי. אני נולדתי פה, ועל כורחך אתה נולד. אם אתה רוצה להוסיף לזה גם זה שאתה תקוע בתוך היהדות שלך, אז אתה גם תקוע בתוך היהדות שלך, אף אחד לא שאל אותך. ואם אני אברח, אז לא יהיה לי עולם הבא, או לא יהיה לי אוכל, לא יהיה לי פרנסה, לא יהיה לי מה, אז כאילו, בסדר, אני פה. אבל מידת החיבור בינינו היא מוגבלת, כי אני יודע שאני תלוי בו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שהקשר בינינו לבינו יהיה לא תלותי. אז מה הוא עושה? הוא מנסר אותנו ואומר, תלך, אתה חופשי. מה שאתה רוצה. כן? לזה בדרך כלל לא מאמינים, לחלק הזה בסיפור, אבל זה. הוא מנסר, או מעביר תהליך של נסירה, שבו הוא אומר, תמליכוני עליכם למלך. בראש השנה אתה אומר, אתה מלך שלי, צריך לקלוט שיש בזה מהלך של בחירה. אם אתה לא קובע שהוא המלך של העולם שלך, אז הוא לא המלך של העולם שלך, והוא מסכים להניח לנפשך ברמה כזאת או אחרת, וליצור איתך קשר באחור באחור. כאילו בסדר, אולי מצד המצוות כיבוד ילדים שלו, אז הוא ייתן לך לאכול, הוא לא יזניח אותך שתמות. אבל בסדר, כאילו זה לגיטימי לגמרי, חלק מהמשחק זה שהקדוש ברוך הוא מניח לבריאה לבחור בו. אז הוא עושה נסירה ואומר, תלך לאן שאתה רוצה, אתה תבחר אם אני מלך שלך או לא. וזה מה שנקרא בחזל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שאם אנחנו לא קוראים לו מלך, אז הוא לא מלך. אנחנו שמים לו את הכתר על הראש, אם אתה לא שם לאלוהים את הכתר על הראש, אז הוא לא מלך של העולם. כשאתה אומר, אלוהינו מלך העולם, זה החלטה. זה לא הודעה במצב קיים, זה תהליך הכתרה. והגדלות של הבורא, זה שהוא מסכים שאתה תחליט עם הכתר שלו או לא. כאילו, הנה, אני שם פה את הכתר, ואם אתה רוצה, אני אהיה מלך שלך. כן לגבי ההורים, אותו דבר. זה ההורים שלי, כאילו לא בחרתי, בסדר, יש דברים שאני אוהב, אני לא אוהב, אני כן, אני זה, אבל, וגם הילדים, כאילו עכשיו אתם פה, אז, אבל התהליך של הנסירה זה בסדר, נולדתם פה, אני נותן לך אוכל, נותן לך בית, א' עד שלב מסוים. משלב מסוים, אני כבר לא בהכרח נותן לך בית, ואני לא בהכרח נותן לך זה, אבל גם שם, גם אם אני נותן לך לגור פה, אני צריך לאפשר לך באיזה מידה שאתה תבחר בי כהורה שלך. וכל עוד אתה לא בחרת פה כהורה שלך, נשאר מימד של מאבק. תמיד נשאר קצת מאבק. כי אתה אומר, רגע, אם היו שואלים אותי, אני לא בטוח שהייתי בוחר בזה ככה, או הייתי משפץ קצת ימינה, קצת שמאל, הייתי עושה את זה אחרת. ואז תמיד יש מקום שאתה לא חופשי, אתה קצת נאבק, ובהקשר שאני יותר מדגיש לעצמי בשנה האחרונה, ואז אתה גם לא כל כך אוהב אותם עד הסוף. כי אתה קשור עם חבל. והחופש והאהבה הם מאוד קשורים. ככל שיש יותר חופש, יותר אהבה. אז, ולהפך, פחות חופש, אז אתה פחות אוהב, אתה כאילו אוהב, אתה תקוע פה. אז יש איזו מידה מוגבלת כמה אתה יכול לאהוב מקום שאתה לא חופשי בו. אז זה עם הבורא וזה, זה. עכשיו זה גם בקשר של אדם עם עצמו. כאילו, נגיד, אני. בסדר? נולדתי עם ככה וככה תכונות, אבל זה אחור באחור, אני לא בחרתי להיות אני. חלק אני לא אוהב את זה כל כך, חלק אני הייתי מעדיף להחליף. וחלק כאילו זה אני, נו מה, זה סבבה, זה לא סבבה, זה... התהליך של הנסירה זה אומר, אני לא חייב להיות אני, אני יכול להשתנות. אז אני יכול להחליף את הכל. אני בוחר להיות אני מה שאני רוצה. עכשיו, עומק תהליך הנסירה הוא כמה שבאמת זה פתוח עד הסוף. אפשר לנסר, כאילו יש קומה שלמה של הזכר והנקבה, אפשר לנסר רק את הראש, או רק איפה באזור של הגב, הם קצת מתנסרים. כמה עומק החופש אתה מרשה לעצמך לבחור להיות מי אתה. והנקודה הזאת שאדם אומר, לא, אבל כזה אני, או עם ההורים האלה, או אני פולני, או אני צרפתי, או אני לא יודע מה, או אני יהודי, כל זה כיסויים על זה שאדם עוד לא עבר את תהליך הנסירה. שהוא לא אמר, אני יכול לבחור מי אני. עד הסוף. עד הסוף. כל אחד לפי כמה שהוא רוצה לבחור. אז ברגע שהוא אבל אומר את אני רוצה לבחור, הוא, יש מרחק, שנקרא בימים עמידת רוחק להתקרבות נכונה, יש מידת רוחק, ועכשיו בוא נראה איך מתקרבים, איך נפגשים, איך זה. אם עשית את זה נכון, המפגש המחודש יהיה הרבה יותר עמוק מהמפגש הקודם. גם קודם היה מפגש, היה כאילו היינו משפחה. זה, אז אנחנו משפחה ביחד, זה גדול, נגיד, אצל מי שזה גדול. אז, אבל אם עברנו את התהליך של הנסירה, הכל יהיה פי הרבה יותר. אם אני אגיד ככה, סיום תהליך הנסירה הזה, אני יודע שאני יכול הכל, ואני בוחר להיות פה. זה סיום תהליך הנסירה. ואז יש, וואו, זה סע לשלום, ואתה בוחר להיות פה, אז כולם בטוחים שכולם אוהבים אחד את השני עד הסוף. אין שם טיפת... והחלק המגניב זה שזה יוצא בסוף, שאתה בוחר להיות איפה שהיית לפני הנסירה. זה הכי כיף. מה?
מגניב.
כן. אז ש, שבאמת יוצא ש, שנגיד, נגיד אם עשית את התהליך הזה עם היהדות, אתה בחרת את ההורים שלך, אתה בחרת את הקיום שלך, איפה להיוולד, מי אתה, מה אתה, בחרת את הזהות שלך, כן, בלשון סבא, בחרת מי אתה, באמת אתה לא, כי אם אתה בודק, אתה אומר, באמת תמיד הייתי כזה. אבל עכשיו עשינו משחק כזה של נסירה וחזרנו, ואני בחרתי את הזהות שלי מעצמי. אף אחד לא קפה עליי.
למדנו ביחד, אתה ואני, שכדי להגיע לנסירה צריך לחזק את הדופן האחורי. שזה לא ככה. כלומר, אם אתה מנסר בתרמת, אתה עלול להיות חשוף.
זה, כל פעם שאנחנו לומדים חברות האוצרות חיים של הארי, וזה היה נקודה שפיליפ פירש אותה מעצמו, והוא ממש משוכנע שזה כתוב שם. וכל פעם הוא אומר לי, אתה זוכר מה למדנו? אני אומר לו, אבל זה היה החידוש שלך, זה נפלא, אני אוהב את החידוש שלך. והוא מצטט לי את זה, אתה לא זוכר, למדנו ככה? אז זה כבר פעם רביעית שאני אומר לו, זה היה החידוש הגדול שלך בלימוד שלנו. אז כן, אז הוא אומר, כדי שמה שקורה זה כשהם נולדים אחור באחור, יש להם גב אחד משותף. כאילו, כמו בסיפור, מעשה מחכם ותם, שיש להם מעיל משותף, הם מתחלקים איתו, יש להם גב משותף. כדי שהם יוכלו להיפגש פנים אל פנים, הם צריכים להשלים את הגב שלהם. כי אחרת כשהם מסתובבים, אז כל מיני דברים נכנסים בגב הלא שלם הזה. בסדר, כל אחד ילך עם המשל הזה לאיזה נמשל שהוא רוצה, אבל צריכים להשלים את האחוריים, זה נקרא. טוב, עשינו הקדמה ארוכה לזה. אז אני אומר שסוכות, אם ניקח את זה ביחס למשל לעולם הזה ולאכילה, שזה קצת הנושא שאם נגיע אליו בכלל היום, מה אתה עושה בכיפור? אתה כאילו עושה נסירה מהצורך שלך באכילה ושתייה. כאילו, אני מלאך, אני לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, תראה, אני לבוש לבן, אני... אבל המעניין זה שהיית מצפה אחרי שעשינו את הטריק הזה עם יום כיפור, אני מלאך, אני לא צריך לאכול ולשתות, אז תישאר שם. מה עושים אחרי זה? או תחזור קצת, תחזור קצת, קצת תאכל, קצת תשתה. מה אתה עושה? מכיפור, בצלילה חדה, אתה נוחת לתוך חג שכל הפואנטה שלו זה לאכול ולשתות ולעשות חפשות. שזה צריך להתבונן במהלך הזה. אני בדרך כלל מזמין פה את התלמידים, הם לא אוכלים ושותים מספיק ביחס למה שהיה ראוי, הם כנראה לא גמרו את הנסירה עם האוכל. אז בפעם הראשונה הכנתי בשר, זה היה טעות, נשאר לי כזה סיר ענק של בשר. בקיצור, צוללים חזרה לתוך האכילה ושתייה, במובן שמדגיש שהאוכל והשתייה לא התנתקנו מהם כדי להתנתק. התנתקנו מהם כדי לעשות תהליך של נסירה, מה שדיברנו, ולפגוש פנים בפנים את האוכל ואת השתייה. או בכלל את העולם הזה. שהמידת רוחק שלי מהעולם הזה היא לא בשביל להסתלק ממנו, אלא בשביל לחזור אליו. אבל זה לא יכול להיות תעלול. אתה צריך להסתלק ולהגיד, בוא נראה אם אני בוחר, ולחזור אליו כבוחר ולא כמוכרח. או לא כאין לי ברירה, או לא כטוב, נו, זה פשרה כזאת, מה לעשות. כן? חוזר, לאכול ולשתות, וזה גמר הייחוד פנים אל פנים. טוב, צריך איזה ניגון להמתיק את ה... בינתיים, שאלות? לא ניתוק.
זה מילה כאילו...
נסירה. היא מה? היא חזקה או עדינה? אז זה אומר נסירה ולא ניתוק. העיקר לתפוס מה זה, כי יש מי שבשבילו המילה ניתוק נראה לי יותר חריפה מנסירה, אבל נסירה זה שמע מסור.
כן,
הבנתי.
זה תהליך.
אז אולי איך זה בלשון של בראשית? ויפל השם אלוקים על האדם תרדמה, ומה? ויקח אחת מצלותיו, ויישם בשר תחתינה. לקיחה. אם אתה מעדיף, לוקחים. לוקחים את ה... אבל העיקר באמת זה, יש בזה מימד של התרחקות, שהרבה אנשים מאססים לגביו. מה, להתרחק? אז אם נתרחק, אז נתנתק. כאילו. וגם נדמה לנו... מה?
נראה
בזה. מי שעשה את התהליך הזה יודע שיש בזה. לפעמים אתה מתרחק, לא נותנים לך את האפשרות להגיע לאותו מקום שהיית. לא בדיוק...
אז א', חייב ש... כן, חייב שיהיה מידה של סיכון, נכון?
כן.
אבל...
נוריס נופן.
שמה?
נוריס דופן.
כן, קודם כל כן, אני א', מאוד מסכים. נו ריסק, נו פן. אם כאילו זה ברור וכולם יודעים, זה כמו כשלימדתי במכינה, אז אמרתי לתלמידים, אנחנו חייב, זה אי אפשר שאנחנו נלמד, ואנחנו נדע שהמסקנה בסוף, אתם צריכים כאילו להיות דתיים, כאילו, הסוף של התהליך ידוע מראש, אז זה בלוף, זה משחק, אנחנו לא עושים שום מסע אמיתי, אנחנו עושים ספר ילדים של דתיים. אתם עושים ספר ילדים של דתיים? לא, זה לא happy end אפילו, זה אין בכלל שום רגע של מתח באוויר. זה כולם יודעים שיש מוסר השכל ידוע, כי אף פעם לא משאירים אותך עם מתח שחס ושלום לא תברח. כי זה אין שום מסע אמיתי. זה היה ידוע מגיל 3, לא עניין אותו משחקים ולא העולם הזה ולא כלום, והוא היה צדיק מתמיד, והוא תמיד ידע ש... אז אני חושב, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר גם כן, no risk, no fun. אם אין מצב באמצע שלא בטוחים שניפגש, אז זה לא מסע אמיתי. אבל אני כן חושב שזה לא אמיתי משתי בחינות. מבחינה אחת, שמי שיבדוק את עצמו יראה שלפני זה, זה לא באמת קרוב. מי שלא עבר את התהליך לנסירה, הוא חושב, אני אפסיד קרבה, זה לא נכון. אתה מפסיד ערבוב, אתה מפסיד הצמדות, אתה מפסיד תקיעות, אתה מפסיד כל, אבל קרבה מאוד מוגבלת לפני שעוברים תהליך הנסירה. ומה שאתה תקבל אחרי זה, זה קרבה א', זה קרבה אמיתית נקודה, וגם קרבה הרבה יותר גדולה. אבל השאלה, זה נכון, זה כאילו מפחיד. זה שאלה של אמון. כי אם אני יוצא לנסירה, אני צריך אמון שאני טוב, ושאני אמצא טוב, ושניפגש בסוף, וזה. אז מי שמפחד, אז הוא מחזיק חזק. זה כמו בהבדיל תהליך הנסירה עם הילדים. אני... כמה אתה באמת משחרר אותו? כמה שאתה מאמין שהוא טוב?
יש מצב שאם אתה לא עושה את הנסירה לבד,
כן, הקדוש ברוך הוא נותן עזרות. אבל באיזשהו מקום אתה יכול לסרב הרבה זמן. גם כשהקדוש ברוך הוא מנסה להכריח אותך להתנסר, אתה יכול לסרב הרבה זמן. בסוף, תמיד יש את האלמנט הזה שאתה תבחר להסתובב פנים אל פנים. אז הנקודה הזאת עם הילד, כמה אתה באמת מאמין שאם תשחרר אותו הוא יגיע למקום טוב, זה מידת הנסירה שאתה תסכים לעבור איתו. וכמה אתה מאמין שאתה טוב כדי שהוא יבחר לחזור אליך. אם אני אשלח אותו, אולי הוא לא יחזור אליי, אז אתה צריך אמון שאתה טוב, שכדאי לחזור אליך, ואם לא יחזרו אליך, זה בסדר, זה גם בסדר, אבל... יש בצד שני, אנחנו עדיין בכיפור לפי השיר הזה.
טוב.
הנה ימים והנה אומר שמשכתי רבה וסורך הלחם ולא צמח למים. הנה ימים והנה אומר שמשכתי רבה Thank you. עכשיו זה הזמן של הג'יימס.
או של הג'יימס.
אבי. ולדעתי הפותחן הוא שם על השולחן את שום. תכף תראה. כן, זה ג'יימס, ג'יימס. טוב. אז אז אחרי כל ההקדמה הזאת יוצא שהחזרה לבית החפלות, שזה הסוכה בערך, המצווה לשב בסוכה, אנחנו מברכים אותה רק כשאוכלים ארוחה אמיתית בתוך הסוכה. אז זה ממש עיקר הפואנטה, זה האוכל בסוכה. לא מפתיע מאוד בשביל יהודים, אבל אז זה אומר משהו של סוף מעשה במחשבה תחילה, זה קצת מוזר. היית אולי יכול לצפות שנאכל טוב טוב ואז נסיים בכיפור, או נאכל טוב טוב ונסיים בשופר. לא, עולים בכיפור, מסיימים בחפלה. אז זה קשור למה שכתוב במדרש, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כאילו יוצא שזה הפואנטה שלו, זה מה שהוא רוצה, שתשב תאכל. זה ה... עכשיו אתה לא... מה? כן. מה שהוא רוצה זה שתשב בעולם שלו ותתענג עליו. אנחנו רוצים לקיים את זה הלכה למעשה. צילום אילוסטרציה למצולמים, אין קשר לכתבה.
הכל מוקלט.
צילם ביום קודם. תחלה גם להם, שאני לא...
אני שם באמצע.
זה בסדר, 3-1 להם, זה פייר פייט. אז יש בזה משהו, אני לא יודע כמה מאיתנו באמת לוקחים ברצינות שסוכות הארוחה זה הפואנטה. עד כמה ברצינות אתה הולך על זה שהפואנטה של כל כיפור זה בסוף לשבת לאכול כמו שצריך בסוכה, שזה ה... עכשיו, לפעמים אנחנו רוצים לדלג, להגיד נו, אז בסדר, אז אני לא צריך כיפור, אני יודע לאכול חפלה עם חברים לפני זה. אז אתה לא יכול לאכול בצורה מלאה אם לא עברת את כיפור, אבל בסוף אתה הולך לכיפור. אז קצת נסביר במה מדובר. קודם כל, המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה על האדם, נגיד אם אנחנו לא מחשיבים את לעובדה ולשומרה, אז אם לא זאת השנייה, ויצב השם אלוקים אל אדם למור מכל עץ הגן הכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אני רוצה לתת כבוד לזה.
לג'יימס.
אז מה, גם כן השאלה איך אנחנו... אז השאלה, למה הוא ציווה עליו את זה? כאילו יש לך משימה אחרת, אבל כדי לשרוד אתה צריך לאכול, אז תאכל מכל עץ הגן? או להבין אחרת, זה לא שיש לו משימה אחרת, המשימה שלו זה לאכול?
לא.
זה מה שהוא צריך לעשות. אחרי זה העניינים הסתבכו, היה צריך לעשות עוד כמה דברים. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תיכנס לעץ הגן ותאכל. תאכל לא כדי להחזיק אותך בשביל המשימות האחרות, בשביל לאכול. ומה שמקבלים מהאכילה, הוא אומר לו, זה גם כן, זה נשמע לנו מיסטיקה בגלל שהיחס שלנו לאוכל היום. אבל מה שהוא אומר לו, זה את כל הדעת שלך, אתה תשיג מאוכל. אתה רוצה לדעת טוב ורע, עד כדי כך שהנחש מספר לאדם ואומר לו, העץ הזה, אם אתה תאכל ממנו, אתה תהיה כמו אלוהים. את כל הדעת שלך אתה משיג מהאוכל, לא מהשיעור, מהלשבת לאכול. מעץ הדעת טובה, היה עץ, שאם אתה אוכל עץ נפלא, שצריך לבנות כלים איך לאכול ממנו. אז מה מקבלים מהשאר העצים? אני נוטה להגיד חיים אולי פחותים, או חיים במדרגה יותר נמוכה, וזה השיא. אבל אני לא יודע. זה... אז מעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז להתבונן בדבר הזה, זה מאוד רחוק מאיתנו היום לחוות שאני מקבל דעת דרך העץ. וגם תגיד דעת, דעת זה לא שאני מקבל רעיונות, שחלים כאלה. אני מקבל דעת בלשון של רבי נחמן, זה דעת את הבורא, או מוחין, או גם חיבור, וגם היכרות, וגם עומק של קשר. הוא אומר שאם אתה זוכה, אתה יכול לעשות ייחוד קודש בריחו ושכינתה, לעשות ייחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה בזמן האכילה. זאת אומרת, יכולים לקרות לך דברים מאוד נפלאים בזמן האכילה. אני מדבר גם על לקבל הערת הרצון, שתדע מה אתה רוצה בכלל, שתדע שהקדוש ברוך הוא רוצה בך, הרבה דברים שאפשר לזכות במהלך האכילה. שזה הנושא של הדעת. אבל מאידך, כמו שהתחלנו להגיד קודם, יש פוטנציאל שאתה תישאר בחיצוניות של האוכל, ואז יקרה הפוך, ואז יקרה מות המות. אז תראו במקור השני, ליקוטי מוהר"ן, עניין התורה ח', זה החלק השני של ליקוטי מוהר"ן.
אפשר להתעכב על משהו?
אפשר להתעכב על מה שאתם רוצים.
אז מה שאתה אומר זה, עץ הדעת זה בעצם לא מה אתה אוכל ואיך אתה אוכל את זה? יש אפשרות לאכול מעץ הדעת, אבל לא למות. זה לא מאיזה עץ אתה אוכל באמת.
זה עוד מהלך שאת הולכת. אחד, עץ הדעת טוב הרע הוא לא רעל או אוצר בפני עצמו, אלא איך, מתי, מי, כמה. זה אחד. השני, את אומרת, רגע, אז אולי גם זה בכלל לא העץ הספציפי הזה, אולי זה דברים אחרים. לא יודע הכי טוב. לא יודע, אני צריך לחשוב על זה. אבל בהכללה זה נכון. לא יודע אם בתוך הפסוק זה נכון על עץ הדעת טוב הרע, אבל בהכללה ודאי שצריך להכניס לממד האכילה גם את האיך ולא רק את המה. אם נגיד בהקשר זה קשר או זה לא קשר, זה דבר אחד, אבל איך אתה אוכל זה דבר שני. זה לא בהכרח הולך לאותו מקום. אז איך אתה אוכל זה מאוד משמעותי, כן? האם אתה תופס את הפנימיות שבאוכל, האם אתה עושה את עבודת הבירורים באוכל, איפה אתה נמצא. תן, נדבר מזה קצת.
אני פשוט ממה שאולי לא הבנתי נכון, שבעצם עץ הדעת, מה שהבנתי ממך זה הדעת שלך ולא הדעת של העץ. זאת אומרת בעצם
אני אמרתי את זה?
זה מה שאני, אני רק רציתי לבודא שזה מה שהבנתי. ואז בעצם
אתה מקבל דעת, לא הבנתי מתי.
זאת אומרת זה מצב תודעה נגיד, אם להגביל
את זה. אני לא חושב שאני התכוונתי להגיד את זה, אבל זה יפה.
אוקיי.
הנקודה שקורה מפגש, וזה מה שאני רוצה להגיד אחר כך, אנחנו מכירים, כשאתה תגיד קשר, אז אנחנו מכירים קשר בינך לבין הסובבים אותך. מכירים אולי קשר עם הבורא. לא מכירים קשר עם אוכל. זה לא צורת ההסתכלות המיידית שלנו שאני פה בקשר. אני פה, יש זה, אני אוכל את זה, נהיה לי סבבה. אני לא רואה קשר. אז הוא מתחיל לדבר איתנו על צורה של קשר, ואז איפה אני נמצא בקשר הזה, אז זה מה שיקרה בזמן האכילה. או אני אקבל את הדעת, או שאני מות תמות. וזה קשור לעניין שלנו של הנסירה, שהיכולת שלי בשלב ראשון להיפרד מהאוכל ולבוא לפגוש אותו עם קשר. אני אוכל, זה אחור באחור, בסדר, זה צורה של קשר, זה מביא לי חיות, זה מזיז אותי, זה אפילו טעים, אבל זה צורה מוגבלת של קשר. מה שרוצים לעורר אותנו, שבאוכל יש הרבה יותר עומקים של קשר שאפשר לקבל וראוי לקבל ויהיה נחמד שנקבל, שבסיס שלהם הם נקראים דעת הבורא. אתה ממש שמה? זה נפלא, לא מרגיש שזה דווקא סותר, כי כשאני מדבר על פרט, אני מדבר על משהו שאתה מתאמן עליו בפרט, אבל אחרי זה יש מה קורה במשפחה כשאוכלים, מה קורה בחפלה כשאוכלים, יכולים לקרות הרבה דברים. יכולים לקרות זמן שאנחנו אוכלים ומרחלים על כל העולם. יכולים לקרות הרבה דברים. יכולים לקרות שאנשים קורה משהו מסביב לאוכל שהוא טוב. ויכול לקרות דבר לא טוב כשאוכלים. אז אני, בסדר, זה פחות הדגש שאני עסוק להדגיש אותו, אבל ודאי שאחרי זה אנחנו את אברהם, שהתיקון שלו זה להכיל אנשים. זה גם, לא, אני ועצמי, זה לא הנקודה. אבל אני לא מכיר מצב שאתה יכול להכיל אנשים, או לשבת מסביב לאוכל, כשאתה לא יודע לעשות את זה בעצמך. אני לא, זה שייך לנסירה. יש לנו ביחד. זה לא בא לבטל את הביחד. אם אנחנו מדבר על עבודה אישית, זה לא בא לבטל כלל, זה לא בא לבטל ביחד. אבל מי זה הכלל הזה שאף אחד בו לא יודע להיות הוא? אז אין כלל, יש מין דבק כזה, שכאילו כולם, כי באמת, עוד פעם זה קשור, מה? מי שלא יעשה עבודה אישית, בוודאות, חצי מהזמן באוכל הוא עושה פוזות בשביל ההוא, הוא לחוץ מההוא, הוא לא מדבר ברור בגלל ההוא, הוא לא לוקח מה שהוא רוצה מהצלחת בגלל ההיא, הוא לוקח יותר מדי מהצלחת בגלל ההוא, כאילו, אתה לא אוכל, אתה רק במשחקים, משחקי כוח חברתיים. מי יש, חבורה של אנשים חופשיים שאוכלים, קורה שם משהו אחר מחבורה של אנשים שלא עברו את תהליך הנסירה שלהם מעצמם, לא עברו את ה... מה הכי פשוט. כן, אתה רוצה עוד מנה, או אתה לא רוצה עוד מנה? תיקח. אתה יודע לבקש אם אתה רוצה עוד מנה? זה בהפוך. יש שדחפו לך. אתה לא רוצה לאכול, אתה תאכל. אתה רוצה לאכול ולא נעים לך לבקש, כי כולם פה כאלה זה, ויש פה את ה... אז זה, לא יודע, קורים הרבה דברים בזמן האוכל, אבל תתחיל מזה שאתה מול האוכל לבד, אתה יודע להתמודד עם זה בכלל. אבל למה את לא אוהבת כוונות? זה האחור באחור. האחור באחור, בין היתר, הוא נועד כדי לשמר את זה שזה לא שאם לא תעשה עבודה, לא קורה כלום. קורה, יש בסיס. כי הקדוש ברוך הוא יכל לעשות את זה, שגם לא יהיה את האחור באחור. מראש הם יהיו בפירוד, ואם הם לא ירצו להיפגש, הם לא נפגשים. הוא עשה מערכת הגנה שיש מינימום של קיום נורמלי ונעים, שהוא קורה בלי שום עבודה. אתה בא, נגיד, לא יודע מה, אתה בא לבית כנסת, יש רכבת נוסעת. עכשיו התאמצת, עשית כוונות, בונוס יפה, אבל אתה כבר בשבונג, קורה משהו. כן, אז אתה בא במשפחה, יש איזה ביחד, יש יופי, כאילו, יש לנו בסיס. עכשיו אתה רוצה פנים אל פנים? זה תמיד מותנה בתנועה שלך, של עבודה. גם בקשר המשפחתי, יש משהו, כאילו, יש משפחות שזה לא שם, אבל יש משפחות שיש בסיס בריא של קשר משפחתי, נגיד בבחינת אחור באחור, זה לא בדווקא, יכול להיות שזה תוצאה של עבודה של ההורים ושל האחים, ושל... אבל יש בסיס טוב לקשר משפחתי. עכשיו, מכאן והלאה זה רק עוד עומקים. אני אומר, אני לא רוצה תוספות, הקדוש ברוך אומר לך, בסדר, זה בסיס של שפע, אני רוצה לשפוך עליך עוד ערימות של שפע. אבל זה חייב להיות מבחירה שלך. אין תנועה כזה שלא זז. עכשיו, זה עבודה, זה לא אומר, אז אני אוכל. כן? המטרה בסוף שתחזור ותאכל בפשטות. הכל בסוף צריך לחזור לפשטות. אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שהפשטות שלהם לפני עבודה היא מנוטרלת מסרטים. זה לא שזה אידיאל הנסירה ויום כיפור ואני... זה. האידיאל זה לחזור... מה זה האידאל? לא אוהב את המילה הזאת בכלל. אבל הולכים לקראת, מה?
הרצון.
כן, נגיד, התכלית, לאן הולכים, מתכוונים לזה שזה יהיה פשוט וטבעי. ולא יודע מה. אתה תהיה אתה. באופן טבעי, אתה לא צריך, רגע, מי אני? מה אני? זה לא שיטה. זה מידת רוחק להתקרבות נכונה. אבל כמה אנשים מסוגלים לעשות את זה בלי מידת רוחק? לא מכיר הרבה. כי יש מזונה דנישמתה ומזונה דגופה. ועל ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנישמתה. כי על ידי מזונה דגופה דהיינו על ידי אכילה ושתייה, על ידי זה מגדילים את בחינת עקב דסיטרה אחרה, ואז כשנתגדל חס ושלום עקב דסיטרה אחרה, על ידי זה נחלש חס ושלום בחינת עקב דקדושה. והתיקון לזה בהמשך הוא אומר על ידי בחינת קול. אנחנו נרצה, אני כבר בהקדמה אומר, נרצה קצת להוריד את הדיכוטומיה שמשתמעת כאילו מהמילים האלה. יש מאבק, כאילו, בסדר? יש מאבק, יש מזון לנשמה ויש מזון לגוף, וכשאוכלים לנשמה אז הגוף נחלש, וכשאוכלים לגוף אז הנשמה נחלשת. זה כאילו מה שכתוב פה. והמזון לגוף זה אכילה ושתייה, והמזון לנשמה זה ריח. ריחות. זה מאכיל את הנשמה.
בגלל זה אנחנו עושים מאכלים עם ריחות טובים, כדי
להפעיל
את הנשמה.
כן, שהיא גם תהיה
מבסוטה. לא כולם עושים את הנשמה. אני אומר על האידאל, אני מדבר על האידאל.
רגע, רגע, אז גם בקורבנות, אומרים שקורבנות זה כאילו לאדם, וריח ניחוח.
כן, הוא מריח והוא מבסוט. וזה ממתיק לו את הדינים. כתוב אחרי המבול, שהקדוש ברוך הוא ריח, ריח ניחוח להשם, ואז הוא המתיק את הדינים על העולם. הכינו לו אוכל עם ריח טוב, אז עשה אותו מבסוט, והמתיק את הדינים. עכשיו, בתורה הזאת, באופן כללי, תורה החטא הזאת, אני הולך איתה כבר כמה חודשים, יוצא שמזון הגוף הוא השורש לכל השטויות שבן אדם נופל לתוכם, זה המזון הדגופה. ואם אתה רוצה לשחרר מישהו מהשטויות שלו, אתה צריך איכשהו לשחרר אותו מהמזון הדגופה ולהעביר אותו למזון הדנשמתה. שיש לו, הוא נותן מזון לנשמה שלו ולא לגוף שלו. כאילו זה מאבק כוחות. כי הוא מדבר איך מוציאים בן אדם מהשטויות שלו, אז הוא מדבר שאתה צריך לשיר לו שיר. דיברנו על זה במי שהיה בערב של ראש השנה. לא זוכר, אתם הייתם. דיברנו על לשיר שיר ניגון, שיר ניגון שמוציא את הבן אדם מהנפילות שלו, וזה קשור לזה שהוא נשאב לתוך מזון הדגופה. אבל אני אנסה להסביר משהו כזה. זה לא באמת מזון הדנשמתה ומזון הדגופה, זה לא שני דברים שונים שהם רבים ביניהם, אלא זה צורה אחת מעוותת וצורה אחת מתוקנת של אותו דבר. מה זאת אומרת? בן אדם צריך חיות. בן אדם רוצה חיות, עונג. הרב אשלג עושה מזה הרבה עניינים, הוא אומר, בן אדם לא חי בלי תענוג. זה מהבעל שם טוב הרבה. לא חי בלי תענוג.
לא צריך לכתוב את זה.
מה?
לא צריך לכתוב את זה.
צריך לכתוב את זה, כי הרבה אנשים שעושים מהלכים רוחניים, הם או מקבלים את זה בדיעבד, או עושים אידיאל מלפתור את העניין של התענוג. כאילו תענוג זה דפקט. אז הוא רוצה להגיד זה. מה?
הכל מופר על ידי התענוג.
כן, כן. אז עכשיו השאלה...
אפילו שאתה לא נהנה מזה, אבל יכול להיות שהכל מופר על ידי התענוג. התענוג מפעיל את הרצון, אחר כך מפעיל את המוחים, מפעיל את המידות ואת העשייה.
כן, ובן אדם רוצה תענוג.
בדיוק.
ואז זה מוליד לו רצונות, ואז הוא עושה דברים וזה. אז מה שהוא מנסה להגיד לנו זה שתענוגות בטוח אתה חייב לקבל. ולא רק שאתה חייב לקבל, אתה תקבל. כל בן אדם ילך לדאוג למצוא לעצמו תענוג. השאלה הוא אם הוא מוצא את התענוג מהסוג הקצת יותר נחות, או את התענוג שלא מפיל אותו לשטויות. שזה חיות מצורה נמוכה, או חיות בצורה גבוהה. ואז לכן זה כאילו מאבק. מה זה? זה לא מאבק של שני דברים שונים. אלא אם בן אדם רוצה, נגיד, להרגיש טוב עם עצמו, אז או שהוא יעשה צחוקים לחבר'ה כדי שהם יגידו לו אתה מעולה, ואז הוא יקבל הרגשה שהוא בסדר, או שהוא יקבל את הצורה הבריאה של להרגיש שהוא בסדר, בלי לזייף את עצמו מול החבר'ה. אבל להרגיש טוב עם עצמו הוא חייב. זה לא, אין לו ברירה כזאת זה, הוא ימות בלי מזון, לצורך העניין. עכשיו, מה זה המזון של הגוף? זה הצורה הזאת של החיות השבורה. של מה שנקרא במקום אחר מזון שפע של בהמה, זה נקרא בימים הפיצויים. פיצויים זה צורות של חיות נפולות. מישהו יחייך אליי, אז אני מרגיש טוב עם עצמי, זה מזון הדגופה. אתה תרגיש טוב עם עצמך בלי קשר למי מחייך אליך או לא, זה מזון הדנשמתה. עכשיו הוא רוצה להגיד שמי ששאוב בתוך המזון הדגופה, זה השורש הדגופה. לכל האבונות שלו ולכל החטאים שהוא עושה בחיים, זה בגלל שהוא נעוץ בתוך החיות הנמוכה הזאת והוא מוכרח לקבל אותה, אז הוא עושה גם שטויות. נגיד חטאים, נגדיר את זה שהוא מזייף לעצמו, אז הוא מזייף לעצמו כי הוא מקבל עכשיו חיות מזה שהחברה תאשר לו שהוא בסדר. זה מזון הדגופה. ולכן זה חייב להיות או זה או זה. כי זה... זה בסוף זה אותו דבר, רק זה, אם זה בצורה המעוותת של זה, או בצורה המשוחררת של זה. אז הוא אומר עקרונית, ריח זה גם משל, אבל נגיד בפשוט, ריח זה משהו שהגוף, אתה לא מתאווה להריח משהו. בסדר, נחמד, אתה מתחשק לך להריח משהו, אתה לא תריב בתור על ריח. על החתיכת בשר בסופר, איננו הרואות שאפשר לריב, נכון? על התור בסופר, על ריח, לא ראיתי אנשים הולכים מכות על ריח. אבל ריח נותן לך חיות. כן, במוצאי שבת מברכים על הריח, מחזיר לך איזה חיות, אבל שהגוף הוא לא עסק בה, ואז משהו יותר משוחרר. בסדר? אבל אחרי זה, זה משל, כי הוא אומר, הריחות האלה זה ריחות של ביטחון שאתה נפלא. זה, יש שם נמשל כזה. הנמשל זה מעלה ריח לנשמה, כי הוא אומר, השטויות שלך מעלות ריח רע לנשמה, והדברים הטובים שלך מעלים ריח טוב לנשמה. אז כדי לעודד בן אדם להיות הוא, צריך להעלות לו ריח טוב לנשמה, הוא נזכר שהוא מעולה, אז הוא יצא מהעניינים שלו. כן, 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 כן. כי הוא אומר שם בתורה הזאת, גם כן, זה משלים, שהניגון מגדל ריחות, הריח עולה לנשמה, הנשמה, וואו, רגע, למה אני מחפש שכולם יגידו לי שאני בסדר? אני בסדר גם לפני זה. ואז הוא מפסיק לזייף, כי יש לו מזונה דנשמתה. עכשיו, מזונה דגופה, מה הקטע שלו? שיש בו אלמנט של מאבק. בחלון הזה של הבשרים, יש עכשיו גוש בשר אחד. עכשיו, זה או אני או אתה, ואנחנו צריכים ללכת מכות. ריח, כולם יכולים להריח. הכל בסדר. זה לא מלחמה קיומית. מזונה דגופה, הגוף אומר לך, אם הם מחייכים אליו, אז הם לא מחייכים אליי. אז עכשיו אנחנו במאבק קיומי, שאם הוא נאור ויפה ומוצלח, אז אני לא. אז אני חייב עכשיו להוריד אותו בשביל... בסדר? זה ה... וזה יורד עד בסוף ל... מי... יש לי רק שניים, אתה יכול בתור... לא, יש לי רק עגלה פה עם שבע... טוב, אני רק הלכתי פה לדקה להביא את ה... איזה... תכף... תור לסופר, בסדר? יש תור אחד. מי יגיע ראשון להביא את הילדים מהזה? אני, יש לי ילדים להביא. למה? לי אין ילדים. יום חמישי ברמי לוי פרדס חנה.
יום חמישי ברמי לוי פרדס חנה, ויש לי סיר על הגג.
עם ריח.
אז מזונה דגופה ומזונה דנשמתה. עכשיו הוא אומר פה לכאורה זה אכילה ושתייה, אבל אז הוא יעדם לנו איזה ויגיד שיש אכילה ושתייה אחרת, שהיא אכילה שמאכילה את הנשמה, ולא מאכילה את הגוף, או לא רק את הגוף. טוב, עכשיו שיר בשביל השאלה של נעמה. רגע, אני... שמה? נעמה, מה אתה אומר?
לא.
בחינת קול, כן, הקול זה השופר. אם אנחנו מחברים את זה רגע למהלך של ראש השנה, כיפור, סוכות, השופר זה שיר שמעורר את הבן אדם לצאת מאיפה שהוא נשאב לקבל חיות נמוכה, ומעורר אותו להזכיר לו מי הוא, ושהוא ראוי לחיות יותר גבוהה. הוא ראוי להרגיש טוב עם עצמו, לא בגלל שמישהו אמר לו שהוא בסדר. עכשיו, כשאתה שומע את השופר, אתה פתאום נזכר מי אתה, ואז אתה יכול לאכול בסוכות בטוב. זה בערך המהלך. יש לכם שם למען החי ורעי. אם תעזרו לי, זה יעשה לי מזון לנשמה. מזון לגוף יש לי. רואים, זה עובד הכל. אז מה אפשר לקבל בסוכות בהקשר שלנו? זה למדנו לפני שנתיים, שלוש בסוכה, אני חושב מכיוון אחר. כי איש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה על המלאכים. זה התכלית והסוף של ישראל, שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדם מה פעל אל. אז זה התכלית של כל אחד מאיתנו, שהוא ינהל את המלאכים בעולם, וכשהמלאכים ירצו לדעת מה קורה בעולם, הם ישאלו אותו.
זה התכלית?
כן. עכשיו, הוא אומר שם שצריך כל אחד מישראל לדאוג שהוא מגיע לתכלית הזאת, לא להגיד, בסדר, אני מסתדר בלי זה, שומר שבת, אני זה, אני פה, אני זה. אל תצטפק, זה הפואנטה, ואל תעצור באמצע, שאתה תמשול על המלאכים, וכשהמלאכים ירצו לדעת מה קורה בעולם, הם ישאלו אותך. אבל תדע שהמלאכים הם מקנים. אז מי שמנסה לקחת לו את הג'וב הזה, המלאכים מנסים לדחוף אותו, ולהפיל אותו מהכיסא.
כן.
מעניין שבצד אחד אומרים שהם מקנים, מצד שני אומרים שהם אין להם קינה.
הם מקנים, מי שרוצה לגנוב להם את הג'וב. דווקא שם הם כן מקנים. הם שואלים, מה לילוד אישה בינינו? זה בדיוק הוא מתבסס על זה.
כן, אבל משה רבנו, אז טוען להם, אין לכם קינה, אז מה אתם רוצים?
הבנתי. שאלה?
פרדוקס.
כן. אין להם קינה אחד בשני, אבל מי שרוצה לגנוב להם את הג'וב,
אולי. עובדת השם, אתה אומר שזה יחסי הקינה שלהם.
לא יודע, אני צריך לישון על זה. כלום קינה יש ביניכם, אבל הם אומרים לו את זה?
נכון, אז משה רבינו אומר.
טוב. אז בכל אופן, מה?
עשה להם תמונת מראה. אתם אמרו לא לקנות.
צערה יש בכם, יש להם
קינה. אז להיות אנושים ולקנות.
אז כל פעם שבא מישהו ורוצה לקחת את הג'וב הזה, הוא צריך לשאול את עצמו למה לא בכלל לרצות את הג'וב הזה, אבל אז המלאכים רוצים לדחוף אותו. עכשיו, מה יעשה? זה גם כן חוזר לנו לנעמה, הביאה לנו את הקול הכללי. ההצעה על זה, לקשר עצמו עם נשמות ישראל. אתה, 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 אל תעבוד לבד. תבוא עם כולם, עם כל החברים, תגיד להם, אני תכף מביא את אח שלי ואת ג'וג'ו וזה, הם פרקו אתכם. אתה לא בא לבד. יש לי פה, יש לי שבט. ההצעה על זה לקשר עצמו עם נשמות ישראל ועל ידי ההתקשרות ניצול מהם. זאת אומרת, כל פעם שאתה בא לעשות עבודה כזאת, אל תבוא לבד, תחבר את עצמך לאחרים. אנחנו אומרים את זה לפני כל מעשה בקדושה שלנו, אנחנו אומרים בשם כל ישראל. אז אם שנייה אחת נתכוונן לזה, שבאמת אנחנו עושים את זה בשביל אחרים, אז זה מגונן עלינו מהדחיפות של המלאכים, כן.
זה גם אחת הסיבות למה מתפללים בציבור ומתפללים מאחרים.
כן. אני מודה שאני חוטא בזה קצת.
לא, אין עם זה בעל, כאילו, קח סיכון, כאילו. אתה נוסע על 200, כאילו, לא? אתה יכול, אין עם זה בעל בכלל. חינה הלכתית, אין עם זה בעל בכלל להתפלל לבד כל התפילות. אבל תדע שאתה לוקח סיכון. אתה בא לבד מול כל המלאכים, זה הסיכון.
באמת, בראש השנה זה הלך לי לא רע, בכיפור הם דחפו אותי חזק, הייתי חלש, הייתי בצום. אז הם הורידו אותי לקרשים. אבל, ועכשיו, אתה לא יודע לקשר את עצמך לשורשי הנשמות של ישראל, הוא אומר שם בעוד ג', אז תקשר את עצמך לאנשים שהם נשמות כלליות, לאנשים שעובדים באופן כללי. כן, אבל הוא אומר פה, גם, אתם תראו את זה, הבעיה שיש כאלה שהם מנהיגים והם מנהלים אנשים, אבל לא בצורה הנכונה, אלא בכוחנות, ומאגו ומכל מיני, מה שהוא קורא מפורסמים על ידי עזות, מפורסמים של שקר, ואז אם אתה מקשר את עצמך עליהם, אז זה לא מספק לך את ההגנה הרצויה. מה? אז זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט לזהות את מי פוליטיקאי ומי לא, כי זה לא מזוהה מיד בצורה החיצונית. ואיך אתה יודע אז למי לחבר את עצמך? הוא אומר, זה על ידי בניין ירושלים, שהוא הלב שלך. אתה צריך לתקן את הלב שלך, שזה מה שנקרא בונה ירושלים בתפילה. והלב שלך כבר יגיד לך, או אחרי זה יש לו שם עריכות למה, אבל הלב שלך כבר יגיד לך מי מנהיג בצורה מתוקנת ומי מנהיג בצורה לא מתוקנת. אבל כל זה מהלכים כדי שאתה לא, למה באמת שיהיה לי ממשלה על המלאכים? מה אתם אומרים? לא, כאילו, אני יכול להסביר, אבל למה לי בכלל? אתה אומר זה נוכחות, כאילו, אה, זה קשור לנסירה, שהמלאכים מכריחים אותי. כן, כי כל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל וזה. אבל שאלה על התשובה שלך, שאלה, אז מה, זה מהווה כוח, כאילו, אני או אתם?
זה התחברות
לשאלה. כן, זה בלי תיווך.
אז תגיד, תחליט כל ישראל להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בלי תיווך של מלאכים. פה הוא אומר למשול על המלאכים, זה לא הפואנטה בלי תיווך, זה אומר אתה.
הם יבואו לנו, זה מה שאומר. אם אנחנו מחוברים אליו בחיבור ישיר, יש לנו יתרון על המלאכים, כך אומר בלטניה.
למה אני צריך לחפש יתרון על המלאכים? בוא נשב ביחד, נעשה חפלה עם המלאכים, כל אחד לעצמו. למה צריך, כאילו, מי יהיה, מי מושל? זה בהקשר של הלהקה, מה שדיברנו, עולם האגו בעולם המוזיקלי. למה צריך, כאילו, מי יהיה המחליט פה? יש, היה פעם, הילדים שלנו שיחקו ברוטם עם הילדים ליד, אז היה להם עניין כזה, מי הראשית? מי הראשי? הם היו בריבים שלמים, מי הוא הראשי פה? למה לא תהיו ביחד? מי זה? מי המחליט? מי הבוס? מי? למה צריך שיהיה הראשי? מי ימשול על מי? תעזור, זה כאילו תורות של גברים, נכון? מי הבוס? תעזור, שיהיה מלאכיות, לא היו מתחילות לריב, מי הראשית, לכאורה, כן? זה לא מדויק, אבל...
זה לא מדויק, חכה שהם יתפסו כל השלטונות, חכה.
אבל נגיד, למה לא ביחד? בואו נעשה ביחד. מה זה?
אולי המלאכים רוצים להזיק לי.
אז בסדר, זה יכול לתת לגיטימציה למאבק השליטה, שאולי המלאך רוצה להזיק לי, אז כדאי שאני ארביץ לו ולא הוא ירביץ לי.
להרביץ לו, אני
אשול. כן.
זה לא להרביץ.
תחזיק אותו.
אולי הוא חלק ממני גם. אני חושב שהמלאכים זה פשוט תכלס הקדוש ברוך הוא. רק אני לא יכול לדבר איתו ישירות, אלא באמצעותם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלך לפניו, שאני...
תמשול עליו, כאילו.
כן, אני אעשה במקומו, כאילו,
היא עצמאית. חידוש. אני רוצה שהמלאכים זה המשרתים של הבורא, אז אנחנו לא, מכבוד לא אומרים למשול על אלוהים, אנחנו אומרים למשול המלאכים, אבל הוא מינה אותם, אז בעצם למשול על המלאכים זה למשול על השליחים שלו. שמה? צריכים ממשלה. למה? זאת אומרת, אפשר לקבל את זה אם הם באמת צריכים. אם הם לא צריכים ממשלה, בסדר, אבל אם יש בזה צד של נתינה, זה לא אני אחליט עליך.
למה? כמו שריבון השלם צריך אותנו. זה לא שגרות אנחנו צריכים
אותנו.
בכל אופן, אני חושב שזה נוגע לנקודה שמטרידה אותנו מתחילת ספר בראשית, וירדו, לרדות, למשול. יש איזו סוגיה כזאת שמסתובבת בתורה, מי ממשול? שרית, השם ישראל, כל השם הזה שלנו, זה בא מממשלה. שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכן, כאילו למשול. מי רוצה למשול? עזוב, בוא, זה לא... זה היום לא פוליטיקלי קורקט לרצות להיות מושל במשהו. רוצים להיות, לכבד, ביחד, להיות חברים טובים. מה למשול עכשיו? מי רוצה למשול? תן לי, כאילו, גם על הילדים לא בא לנו למשול, נכון? בא לנו שכאילו נזרום ונהיה איתם ביחד. אבל מי רוצה למשול עליהם? אז זה כבר לא במודה.
למלאכים אין הרי בחירה. כמו שאמרת מקודם. הם מה שהם עושים, זה תמיד הם יעשו את זה. כדי שיהיה באמת אמונה בהשם, אתה צריך למשול בהם. לי יש בחירה ועדיין אני בוחר בחר.
אתה אומר, זה גם קשור לחור באחור, שמלאכים יש, אנחנו למשל אומרים, הללו את השם מן השמיים, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבעיו. כאילו אתה אומר להם, בוא נעלל את השם, הם עושים את זה בלי ברירה. אבל יש פה מישהו שעושה את זה עם ברירה. הוא עושה את זה מבחירה. כן, לצורך העניין, אנחנו.
יפה. מחינו בלבויה
הזאת. מה?
המלאכים הולכים מאחרי המתפלל.
תגיד לי, אבל זה הנקודה. כשאנחנו אומרים את זה בבוקר, הללו כל מלאכיו.
זה עובד, מיד, שורות שורות.
כן, לא, אני עוד לפני זה. אתה באמת מתכוון שהם יקשיבו לך?
מאז השורים שעשינו בתים.
כן, על המרכבה. זה האדמור מפיאסצנה, הוא מדבר על זה. הוא אומר שבאמת הם מקשיבים לך. אתה אתה אומר את זה ואתה לא לוקח את עצמך ברצינות. אם תגיד למלאכים להלל את ה... אבל טוב, זה עוד, פותחים עוד סוגריים, למה צריך להלל מישהו? מה אתה צריך שנגיד לך שאתה גדול ו... טוב.
אולי אבל זה קשור לכתוב שירצו לדעת מה פעל אל, כמו יהיה כל ישראל, אולי זה קשור לדעת. אולי יש להם איזשהו משהו מדעת שהם
כן, ממשלה בהקשר של לתת להם דעת, זה לא אני אחליט עליכם.
שיש משהו בדעת שבני אדם יכולים להשיג, שאולי להבין אותה,
אין להם את
היכולת הזאת, אבל יש שם לא אוכלים.
כן. המלאכים יש להם ערך אחד, זה לא כאילו, זה שליח של הקדוש ברוך המלאך, הוא רצון אחד, ערך אחד. השטן לדוגמה, התפקיד שלו זה להשתין על הבני אדם, ומלאך המוות, התפקיד שלו זה לאסוף את הנשמות חזרה. ויש כל מלאך יש לו תפקיד, אבל הוא לא משכלל. האדם יש לו נשמה אלוקית, הוא יכול לשכלל את המידות, להגיע לייחוד המידות. מלאך לא, הוא לא בביזנס הזה בכלל. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אז המלאך ישאל אותך מה רוצה האל, כי האל כן מאחד את המידות.
יופי. אז בעצם זה, אני חושב, אני אמשיך קצת את מה ששניכם אמרתם, זה להיות מחליף של אלוהים מושל על מלאכים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תחליף אותו בג'וב הזה. אם ניקח את זה בהקשר של מה שאתה אומר, שזה הכוחות בתוכי, יש בתוכי הרבה כוחות. כן? אבל אין בעל הבית. כל כוח פועל מתי שהוא רוצה, והוא משתולל. וכל הכוחות מעולים. רק צריך בעל הבית. זה נקרא בחסידות להיות בעל נפש. אני מחליט מתי אני אתן דרור לשמחה או לדינים או לזה, ולא שכל כוחות הנפש שלי ישתוללו בלי החלטה. למה? לא בגלל שזה מאבק שליטה, בגלל שהם לא מיטיבים. אם מלאך החסד פועל לא בתוך ההקשר שלו, הוא מזיק. זה לא העניין, אני אחליט עליך. חסד צריך להיות במקום שלו, לבן אדם המתאים, בגמידה, בגבולות, הדינים, הכל. צריך מישהו שעושה זה המפיק. זה מי שעושה את הבלנס. כמה גיטרה, כמה טופים, כמה זה. צריך להישמע מגניב. כן?
זה לא המפיק.
מה? זה לא המפיק, זה הסאונדמן. המפיק, סליחה, היא פשוט מפיקה. כן. אז הסאונדמן בחדר הקלטות, בחדר המיקס, זה שעושה את המיקס. אז גם לאלוהים, כביכול, המלאכים זה כוחות הנפש של אלוהים, בסדר? הם פועלים איזה. עכשיו, לפני שבא בן אדם, הוא מנהל את זה, ואז הוא אומר, בוא נעשה קטע שאתה תנהל את כוחות הנפש שלי, שזה המלאכים. על ידי מה? בוא נחבר את זה ברבי נחמן, שתנהל את כוחות הנפש שלך. אתה יכול להחליט עליך בכלל, לרגע, תחליט עליך קצת, אז אני אתן לך גם להחליט על מלאכים. ומלאכים זה אומר
ש... כל הטכניות הזו יש בו משהו משעמם בינינו, כאילו, זה לא... דומים, כאילו.
שמה?
בוא ננהל את החוכמה, בוא ננהל את היצרים, בוא ננהל את הנפש, זה פה כל החרקירי של ה...
מה זה החרקירי? זה יקר, כאילו.
כן, זה מתוכנת מדי, אתה מבין? כמו להשיב בן אדם עם מחשב, תצחק. מה, כאילו? מה יופי?
זה לא עובד ככה.
שאלה טובה, אבל אני חושב שזה למשול, זה לא אומר להיות קר ומנותק ומחליט כזה.
זה המערכת... טכניות הזאת.
זהו, אז אני אומר, ממשלה זה לא טכניות. כי הנקודה הזאת של הקשר בין השכל ללב, וזה מביא אותנו לנקודה הבאה שתביא אותנו גם לאוכל, זה שהקשר בין המוח ללב, רובנו תופסים את זה ככה. או שיש לב שהוא פשוט מתעורר כזה, והוא לא טכני, נכון? הוא חם, הוא מגיב, הוא חי. ואז יש שכל, הוא מבאס. אולי הוא בשליטה, אולי הוא יודע מה העניינים, אבל הוא קר כזה, והוא משעמם, והוא טכני, והוא יגיד, בוא, טוב, בסדר. בוא נהיה עניינים. מה מתאים עכשיו? טוב, אז בוא נעשה ככה. כאילו, אתה מבאס לי את הצורה, אומר לו הלב, כביכול. אז לא על זה מדובר. מדובר על ממשלה, על הלב, זה שזה מאוד חם, וזה מאוד חי, אבל זה לא יוצא מצב שהלב מזיק לך, במקום להיטיב איתך. לב זה מנוע, נפלא. אבל אם אין לו מלווה, אז הוא נהיה מזיק, לא שהוא לא נהיה קר. עכשיו, יש הרבה אנשים שהם בחרו בחירה אחרת. אומרים, אז אתה יודע מה? אז לא יהיה לי לב. אני אהיה קר כזה, מנותק, בחירה. זה לא בחירה באמת, אבל זה יצא לנו. אז אני אקר ומנותק, אני אנהל את העניינים בזה, אבל אין לי לב. לא על זה מדובר. מדובר על איחוד מוח ולב, שזה מוח שליט על הלב, מה שאומרים, שאדם יהיה לו בעל נפש, זה לא שהוא נהיה קר. להפך, הוא נהיה חם, הוא יכול להחליט מתי הוא חם. כי רוב האנשים, אם מישהו לא חייך אליהם, הלב שלהם נסגר. אז הם כבר לא יכולים להיות חמים לאף אחד, נכון? אתה רוצה להחליט מתי אתה מסוגל להיות חם, ולא שהלב שלי חם, כשהסיטואציה בדיוק מתאימה ויש את האנשים בדיוק שאני יכול, אז יש לי לב חם. אבל כשאין את האנשים הנחמדים אליי וזה וזה, ולא קרה מה שרציתי, טרח, אני נסגר. זה בלי ממשלה. כאילו הלב משתולל בלי זה. אני רוצה שאני אהיה מסוגל להביא את הלב שלי להיות חם, ולא הפוך. בסדר?
אז זה... אני חושב שההחלטה הזאת היא לא בראש, למעשה. זה מה שאני חושב שאתה התפנתי, כאילו שזה כמו מחשב. זה כמו בראש. אז זה, אני חושב שההחלטה היא לא בראש. זה לא החלטה מתוך מחשבה, זה החלטה מתוך המהות, לא יודע, אבל לא מתוך שכל. טוב, הוא התנהג יפה, אז עכשיו אני אגיד ככה.
כן, זה בהקשר הזה של באדמור מפייסץ, מה שהצדיקים קוראים מחשבה, זה לא השכל המנותק שרובנו מזהים אותו בתור מה שמתרוצץ לנו בראש. בראש יש לו שתי אפשרויות, יש לו אפשרות של מחשבה נפלאה, ויש לו אפשרות של שכל שמבלבל את המוח כי הוא מפחד. אז, ואצל רוב האנשים זה לא מאובחן. כל מה שמתרוצץ בראש זה שכל. לא, יש בשכל, יש לו שתי מחלקות. המחלקה שבה הוא מתגונן על הלב החלש שלו, ואז זה בלבולי מוח, ויש מחשבה שיכולה להוריד שפע לעולם רק בכוח שאתה מדמיין שם קדוש. יש כוונות. יש כל העבודה של הכוונות ושל התפילה, יש בה הרבה את העולם של המחשבה. אבל אני הרבה זמן התבוננתי בזה, בתור מישהו שהיה מוטרד משכל מנותק, שזה לא מה שאנחנו מכירים. זה מחשבה חמה, מחשבה שמחוברת ללב. כי רובנו מכירים ממש לב, מה זה לב? זה כל העומס וכל ההתפעלות הזה, ומה זה שכל? זה ההוא שמבלבל את המוח, אבל הוא מנותק. זה לא זה, זה רק החיצוניות שלהם. יש שכל, מוח, מחשבה נפלאה וחמה, מהותית, זה קשור למה שאתה אומר, ויש לב, רגשות מהותיים ולא רגשות איזה. אז כשאומרים לבן אדם, תמשול על הלב, אז אומר, אז אני אהיה בלי רגשות. זה לא ככה, יהיה לך רגשות אמיתיים, ולא את הרגשות בלוף האלה שמפעילים אותך רוב היום. הרגשות כאילו רגשות. אז יש ג' מידות שמחריבי ירושלים, דהיינו הלב. הלב, יש דברים שמחריבים אותו. ירושלים זה הלב הלאומי, ובבן אדם ירושלים זה הלב הפרטי שלו. יש ג' מידות שהם מחריבי ירושלים, דהיינו הלב, שמפסידים היראה התלויה בלב. והג' מידות הם תאוות ממון, תאוות אכילה ותאוות משגל. עכשיו זה מהלך די מטופש מבחינתי לבחור את, את התורה הזאת, כי זה חומר נפץ. אבל, אבל בסדר, מה אני אעשה? זה מה שהסתובב לי בזמן האחרון. כן? מה שובר לך את הלב? התאוות. תאוות ממון, תאוות אכילה, תאוות משגל. כי ג' מידות אלו הם בלב, ועל כן הם מפסידים העירה בשבע. אתה רצית לב לדעת למי להתקשר? אתה רצית לב כדי לדעת למי להתקשר, כדי להיות מושל, שזה כל מה שדיברנו? אז אתה צריך לתקן את הדברים שמחריבים לך את הלב, שזה השלושה דברים האלה. עכשיו זה מעצבן. זה באמת מעצבן.
תגיד לזה מורכב.
מורכב. זה מורכב. זה היה פעם בחמישייה הקאמרית. יש קשה ויש קל ויש צמיגי. זה צמיגי. זה כמו ביצה כאילו. זה צמיגי? זה לא קשה. אז זה המורכב. אז...
לא הבנתי את המשפט האחרון.
אז עוד שנייה. אני רק... ולתקן ג' מידות אלו על ידי הדעת, שצריכים להמשיך הדעת אל הלב בבחינת וידעת היום והשבות אל לבביך, שצריכים להמשיך הדעת אל הלב, ועל ידי זה ניתקן ג' מידות הנ"ל. והם בחינת שלושה רגלים, כי כל רגל הוא בחינת התחדשות המוחין, שנמשך שכל חדש, לא רציונל בלבולי מוח, כן? נמשך מוחין חדשים, לתקן ג' מידות אלו. ובעמוד הבא הוא יגיד לנו שבסוכות נמשך המוחין לתקן תאוות אכילה. מה? ואז כשיש לך בצד השני, בנית את ירושלים, תיקנת על ידי פסח, שבועות וסוכות, תיקנת את המידות של הלב, אז אתה מקבל נבואה. ועל ידי זה שיש לך נבואה, אתה מצליח להתפלל, ועל ידי זה שאתה מתפלל, מקשיבים לך כל המלאכים. זה בגדול. זה המהלך הכללי. כאילו התכלית לפי התורה הזאת זה הממשלה על המלאכים, אבל אם נעשית...
התכלית שלך זה התפילה, זה כבר הבעיה של המלאכים לקבל את
ממשלתך. כן. יש להם בעיה, הם לא יודעים לקבל מרות. צריך לעשות להם גבולות, צריך לעשות להם שפר למלאכים.
לא, אני קצת בלבלתם. כתוב פה בסוכות מתקן תאוות האחים. עד לפני 10 דקות אמרת לי בסוכות כבר מצד כיפור תוכל עוף על עצמך באוכל כמה שאתה רוצה. אז עכשיו תסדר את העניינים.
תעשה לי סדר
בבקשה.
זה לא אני, אתה מבין, זה הבעיה. א', אני מבולבל גם. אז אני מנסה להביא לכם משהו שהוא לא חומר מוגמר. אני בונה על זה שכשבאים אנשים, אז אני מקבל השראה. ואז אני מקבל הבנות שלא היו לי לפני השיעור. אז אני מקווה שזה יקרה. אבל באמת זה שאלה. מה אתה, מה את תאוות אכילה? זה מעצבן.
הניסור של יום כיפור, שאתה מתנתק מהאכילה, אתה חוזר לאכילה מתוקה.
לא, 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 לא. אבל... אני אסביר בעברית. תשמע. אומרים לך, מצד כיפור, תוכל, למה אתה נכנס לחג סוכות, ושמחת בחגיך, לך תקנה אנטריקוט, כבש. אומרים לך, לך תקנה כבש. ופה הוא אומר לך, בסוכות, תתקן את אהבת האכילה.
זה אכילה?
לא, תתקן אותה. מה זה תיקון? שאתה עושה ההפך.
לא, 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 לא. זה הפואנטה. הנה, נגעת בפואנטה.
אתה סבכת עם טוניסאים.
התיקון זה לעשות נכון. התיקון זה לא לא לעשות. התיקון זה לעשות נכון. אז לאכול נכון זה תיקון האכילה. לצום זה לא תיקון האכילה, זה התרחקות מהאכילה. זה כמו לתקן את הקשר עם ההורים. אז אם אתה לפעמים מתנתק מההורים, אתה לא מתקן את הקשר, אתה רק מפסיק אותו כדי לגור כוחות לבנות אותו. אז הניתוק הוא לא... אז הצום הוא לא תיקון האכילה. הוא הכנה לתיקון. כמו אגב 3 ימי הפרישה שלפני שבועות, אתה פורש מהאישה 3 ימים, כדי לחזור לאישה, שובו לא עליכם, ואז אתה מתקן את הזיווג, את המשגל, כמו שהוא אומר. התיקון הוא העשייה הנכונה. הוא לא יהיה עשייה.
אז קודם כל הוא אומר...
אבל לא אומרים לך תתפרע.
אז זהו, 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 זה בדיוק הקונפליקט הזה שמסתתר במילים תאוות אכילה שאני רוצה לפתוח אותו, והוא תחילת השיעור, אז אני מקווה שיש לכם כוח. עכשיו התחלנו. עכשיו התחלנו. אבל כן, נכון, כי השאלה, מה, אתה עובד עליי? אתה אומר לי, לך תקנה את כל האוכל בהלכה, לך תקנה את האוכל שאתה הכי אוהב, ואז אתה אומר, תקן תאוות אכילה, מה אתה רוצה? וגם בכלל הנושא הזה, מה זה תקן תאוות אכילה? מה אתם רוצים ממני? אז אני... הרבה זמן זה... הייתי שומע את המילים האלה, לתקן תאוות אכילה ומתכווץ. עכשיו, כלל הוא שאני קיבלתי מהרבה מורים, זה התחיל מימימה, שלא יכול להיות שאתה שומע דיבורים של קדושה ואתה מתכווץ. משהו לא בסדר. זה לא אמור לכווץ אותך. אז ניסיתי לפתוח את המושג הזה, תאוות אכילה, תיקון תאוות אכילה, אני אתחיל. אולי במשך השנה נגמור לפתוח אותו. אז מה זה? אבל כן, קודם כל, רגע, סוכות זה זמן לקבל, הוא אומר, התיקון זה על ידי המשכת הדעת אל הלב. יש דעת שיכולה לרדת בסוכות על ידי עצם הישיבה בתוך הסוכה, שיכולה לרפא לך משהו בלב, שיפתור לך את הקשר עם האוכל, דווקא בסוכות. הוא אומר, יש משהו בלב שהוא שבור, שיוצר יחס מקולקל לאוכל, וסוכות בא לרפא את היחס המקולקל שלך לאוכל, מה שיאפשר לך ללב מתוקן, נבואה, תפילה, ממשלה למלאכים וכו' וכו'. עכשיו הוא אומר, רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא אומר שנכון שכל אחד מהחגים הוא חלק ספציפי, אבל באמת כל חג כלול מכולם, ולכן גם אמורים להכניס ככל שהאישה מסכימה גם את הרהיטים היפים שלך לתוך הסוכה. לתקן תאוות ממון, וכאילו יש פה שינה, אתה צריך לישון בסוכה, אם זה, זה בסדר בשלום בית, ועם הילדים, אז בעצם אתה מכניס את כולך לתוך הסוכה, להכניס את כולך לתוך המערכת הזאת, ואתה מקבל איזושהי רפואה ללב, שמתקנת את הקשר שלך לאוכל. שהוא אומר ש... וזה באמת מאוד ברור, לכל מי שיש לו עיניים, הוא מבין שבכל התורות, גם אם הן מזדהות עם השיטה שלנו או לא, מבינים שהעניינים האלה שהוא מתאר בשלוש מידות, זה מה שמטריד את הבן אדם בסוף באמת. בסדר? כסף, אוכל, זה, שם זה הסיפור. אז הוא אומר, אם אתה פותר את סוגיית האוכל, עכשיו יש מי שפותר את סוגיית האוכל על ידי הדחקה, על ידי מאבק, על ידי, תעיף לי את זה מהחיים, אני אעשה כאילו אני לא צריך, אני... כן? או כל הסרטים האלה שכאילו אלוהים או האישה, נכון? זה בהרבה תורות רוחניות, זה או אישה או אלוהים. זה לא הולך ביחד, להיות איזה סרט כזה טיבטי, והרבה בסיפור הזה. או רצון או שמחה. אז מה שהוא מנסה להגיד, אני חושב, תיקון תאוות אכילה זה יותר דומה למה שפיליפ אומר, זה איכשהו לקבל תיקון היחס המבורר שלך לאוכל, על ידי סוכות. עכשיו, דווקא בסוכות תתפרע, כי בסוכות זה ההזדמנות שזה יקרה בטוב, כדי שזה יימשך לכל השנה. כשאתה אוכל בתוך הסוכה, א', לכתחילה, אתה אוכל אחרת. אז קודם כל, וגם לכוון את זה, זה כוונות פשוטות, לא צריך להיות איזה מקובל גדול לכוון על זה. אני עכשיו אוכל בתוך הסוכה, אני מכוון שלכל השנה יהיה לי יחס מבורר לאוכל שלי. אבל בחודשים האחרונים, שנה, עבודה עם הרב שאול יורוביץ' ודיבור ועם אשתי ועם חברים, אז קצת כמה נקודות של לנסח מחדש את המושג תאוות אכילה. אז קודם כל, מה זה לא תאוות אכילה? זה לא עצם הרצון לאכול. לרצות לאכול זה לא תאוות אכילה. זה דווקא הקטע שצריך שיהיה לך. לרצות לאכול. עכשיו, אתה לא יכול לתקן תאוות אכילה אם אתה לא רוצה לאכול. אז מי שעוד לא מאוד רוצה לאכול, אז זה שלב ראשון של תיקון תאוות אכילה, שהוא יגלה שהוא מאוד רוצה לאכול. ואם זה מודחק כל כך עמוק, שנדמה לו שהוא בכלל לא אכפת לו מאוכל ולא רוצה לאכול, אז הוא במצב מאוד ראשוני ביחס לתיקון תאוות. כי השלב הראשון זה שחרור והרפיה. אין שום דבר שאתה רוצה לתקן בעולם של הקדושה, שאין בו שלב ראשון שחרור והרפיה והכרה במה שנמצא לי בנפש, מה שקרה להרבה מאיתנו, או שזה שחרור והרפיה בלי ממשלה, או שזה הדחקה מנומסת, שאני מנומס, אני יודע לא לקחת את הביס האחרון שנשאר במגע של כולם, אבל זה לא בגלל שהתגברתי על שום דבר, זה בגלל שאני למדתי להיות מנומס, ואני כועס על אלה שהם לא מנומסים. אז זה לא...
מישהו צריך לקחת את ה... בוא נעשה לו כבוד, היה לו אומץ, היה לו...
יש שיטה, אתה מפנים
את הדברים פה.
בוא
נחליף את הלא מנומס, וכולנו...
אז אמרנו, לא עצם הרצון לאכול. מי שאין לו רצון אז לאכול, זה שלב ראשון של תיקון תאוות אכילה, שהוא יאפשר לגלות מתוכו רצון אז לאכול, או לא אז, אפילו קצת רצון. כי אם לא, זה מאבק. ומה שהתורה קוראת תיקון זה אף פעם לא מאבק. ואנחנו מזהים את המילה תיקון במלחמה ומאבק והתנגשות. זה לא תיקון של כלום, זה סתם כסח. אז התיקון זה תמיד אם שמצאת איזה כוח ואתה הולך איתו והוא מתרומם. אם אתה נלחם איתו אתה לא תיקנת כלום. אתה נאבק.
עד עכשיו הבנתי שתיקון זה משהו שהוא מעובד בנו, כאילו, צריך בדיוק לעשות את ההפך, להילחם בזה.
זה מה שנקרא המאבק, תפיסת המאבק, ואני רוצה להגיד פה שבאמת זה לא מתקן כלום, ובאמת הנושא של תיקון בלשון של החסידות זה העלאה וחיבור לשורש. זה אף פעם לא מחיקת הדבר, זה אף פעם לא מאבק בדבר שקיים מסך, שאתה מוחק אותו, מחקת, א' הוא שם, אז אתה לא עובד על אף אחד.
כי בשורש של ניגודים.
מה?
שום דבר מתנגד בשורש.
נכון.
הכל בחיבור הכי מוחלט.
כן. אין מצב שרצון לאכול זה דבר לא קדוש. עכשיו, יש הרבה אנשים שבשבילם, זה למשל, הם לא מתייחסים לגוף בכבוד, אז זה מלחמה בגוף שלהם, הם לא מכבדים את הגוף שלהם, הם לא עוצרים לאכול, אז זה לא קשור לתיקון תאוות אכילה, זה מאבק וזלזול באוכל, וזה אומר שאתה מתייחס לאוכל כדבר נחות, שזה בכלל לא תיקון. אז מה זה לא תאוות אכילה? זה לא להתייחס, להפסיק להתייחס לחלק שבי שרוצה לאכול כדבר נחות. כי אם לא, אז זה נידון למאבק, ואני נידון להעיף אותו מחוץ למערכת, ואז הלב שלי שבור. זה לא דבר נחות. זה לא איזה דבר שעושים אותו על הדרך. זה לא, כאילו, מה אני צריך לבזבז את הזמן על זה. או לצדר, מי שאין לו את הבעיה הזאת. אבל מי שיש לו את הבעיה הזאת, אז מה זה לא תאוות אכילה? זה לא יחס גרוע לאוכל. זה לא יחס מזלזל, זה לא מעיק, זה זה. קודם כל, שלב ראשון זה הרפיה והכרה. קודם כל, גם אם אתה מוכן לטרוף מישהו אחר בגלל האוכל, אז אתה צריך להכיר בזה, ואחרי זה לקבל את זה. לפני שאתה רוצה לתקן משהו, אתה צריך להסכים לקבל בתוכך חלק שהוא כזה. נגיד, אני אחרי שהפסקתי קצת את ההדחקה המנומסת של תאוות אכילה שלי, אז גיליתי שאני ממש בלחץ, שיגמרו לי את האוכל בקידוש, אם אני עוד מתפלל והם איזה. אבל זה, רק גיליתי את זה אחרי שהפסקתי לשחק אותה מנומס. צרפתי כזה שלמד לחכות יפה. כן? אז אחרי שהפסקתי את ההדחקה המנומסת, גיליתי מה מתרחש מתחת לפני השטח, שאני קצת בלחץ על זה, ומסתובב שם איזה משהו מתחת. הצלב ראשון שזה יעלה. אחר כך תקבל את זה שאתה מוכן, כאילו, בשביל איזה חתיכת, לא יודע מה שיש שם בקידוש, אתה כבר רוצה להתפלל יותר קצר. זה ביזיון. אז זה קודם כל זה, אבל לקבל את זה, לקבל את זה, לקבל את זה שאתה בן אדם שצריך לאכול ושטעים לך דברים מסוימים ושאתה בלחץ שיגמרו לך את האוכל, אז זה שלב ראשון של תיקון, זה שתהיה תאוות אכילה, כי אם לא אתה חולה, ואחרי זה אתה צריך לקבל את זה שאתה בן אדם, ואחרי זה נתחיל לדבר איך מעלים את זה לשורש. אבל זה כאילו זה שלב ג' ד' ד' ו' ז' ביחס למה שרובנו עוד בכלל לא עברנו, של הכרה נורמלית בזה שאני בן אדם שרוצה לאכול, ושזה לא סתירה לקדושה. כי יש הרבה אנשים, אני חילקתי את זה ככה, אולי זה לא יפה, אבל נגיד, יש לנו בני ישיבות ויש לנו מכיניסטים. אז נגיד בהכללה גמורה, בני ישיבות מבינים שאלוהים הוא נגד החיים שלהם, אז הם מסכימים לוותר על החיים בשביל אלוהים. זה בסדר. כאילו, איך אמר הרב קרליבך? People think that God is anti-pleasure. אז הבנתי, אז אם אני חושב שאלוהים הוא נגד תענוג, אז אני מוכן לוותר על התענוג בשביל אלוהים. עכשיו יש מכיניסטים, הם מבינים שאלוהים הוא נגד החיים שלהם, אז אני מוכן לוותר קצת על אלוהים, שהוא לא ידפוק לי את הצלחת. בסדר? אני כאילו נגיד יותר מחבב את המכיניסטים, אבל זה...
יותר נורמליים.
אבל זה לא, שניהם זה לא נורמלי, כי הבעיה של כולם, שהם חושבים שאלוהים הוא נגד התענוגות שלהם. אז כאילו אם אני... למה אני לא אהיה יותר דוס? כי אם אני יותר דוס, אני אפסיק להתענג. אז אני שומר על איזה מינימום כזה סביר.
אבל זה רק...
לא יותר מדי, כי אז אני אצטרך לא להתענג, כאילו. מה?
זה רק בטייטלים, זה לא בדיוק ככה.
נכון, אמרתי, זה בדיחה כזאת, אבל היא חצי אמיתית. היא חצי אמיתית. אז עכשיו, אז מה זה לא תיקון תאוות... אז מה זה תאוות אכילה? תאוות אכילה זה לא שאני אוכל וסבבה לי. זה לא תאוות אכילה. תאוות אכילה זה כשאני אוכל ולא סבבה לי. בסדר? אם אני אוכל ונעים לי ואני אוהב את כולם, אז זה לא נכנס בטייטל של תאוות אכילה, זה נכנס באכילה המתוקנת. זה מעולה. אתה רוצה לאכול, אתה נהנה, אתה אוהב את מי שהגיש לך, אתה אוהב את האנשים סביבך, אתה אוהב את עצמך. עשית תיקון תאוות אכילה. שיחקת אותה. בסדר? נקרא לזה בלשון קצת... מה? מי זה אומר את זה?
אתה. אני לא.
בסדר, אבל קודם כל אנחנו רוצים...
אני רוצה לגלוש אותו על זה, את הבחור הזה אני רוצה.
רגע, עכשיו יש פה קטע אחר. למה דווקא בסוכות? למה
לא קוראים?
שבת? גם, אבל...
פסח, מי אוכל בכלל? סוכות, אין מגבלות.
אין יותר טוב ממצר.
אומרים, כן?
תלוי. שמורה. קרטון.
כן, מה? מה אתה שואל? אומר.
איך אומרים, אתה בא לאולמי אליזה, יש לך 18 סלטים, בופה, פריזאי, באורגינל, יש לך דבר כזה כל יום
בבית.
מה? כל יום בבית.
נו.
יש שם מרוקאית.
גם לי יש... יש לי אישה מרוקאית, לא 17 סלטים.
לקיצור, מה אני אומר לך? אוכל, 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 אוכל. עכשיו פתאום גודלים, 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 ואז אתה פתאום אומר, אתה נכנס ואומר, יאללה, גם אני מתחיל להשמין וזה, אתה הולך לבדיקת כל ההיסטוריה, מה אתה עושה, לאן הלכת? אתה אומר, אבל מה, אני בתיקון, כפרה עליך, לאבא.
אני בתיקון.
אתה מבין עכשיו? אני לא מדבר על עצמי, לא אני. אני
אנוף
כאילו לשם, כאילו
לתת.
יש לי חבר.
הפסקה שנייה, נעשה הפסקה לקומרשלס.
מה, דם חוט? יש דם חוט. אתה פעם נראה דם חוט. אם אין דם חוט, אז...
אוכל, זה המתסביך האולטימטיבי.
אז בקיצור, אני מנסה להגדיר ככה, מה זה אכילה שמתוקנת מתאוות אכילה? זה אכילה שמביאה התקרבות.
התקרבות למה?
להכל. זאת אומרת, התקרבות לעצמי, התקרבות לאוכל, התקרבות לבורא, התקרבות למי שאני אוכל איתו. התקרבות בכלל, זה אכילה מתוקנת. מי שיבדוק, הוא יראה, למשל, מה שהזהיר אותנו הבורא, וישמן ישורון ויבעת, שיש מצבים שאתה אוכל, ואתה מתרחק. אתה מתרחק, נגיד, מהבורא שנתן לך את האוכל, או מתרחק מאנשים, או כאילו, תודה רבה, נתת לי, עכשיו אני הולך. עכשיו, אם בן אדם יתחיל לבדוק, הוא יראה שיש לו מצבים שונים בנפש. יש מצב שאתה אוכל עם מישהו, ואתה מתקרב אליו, בעקבות זה שאתה אוכל איתו, ויש מצב שלא. אז אכילה מתוקנת מתאוות אכילה, זה אכילה שיוצרת התקרבות.
איזה לא, איזה לא.
מה זאת אומרת?
אני הכי קרוב לכולם. לא רק קרוב לכולם, כל פעם שאני אוכל, כולם מתקרבים אליי. זה נהיה תענוג, אז כולם, הכל... זה לא יודע, אתה חלק
משהו. שאלה היא בא לך להתרחק?
זאת אומרת שיש לך אכילה מתוקנת.
לא, ממש לא.
אתה מכיר את ההוא שביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו בחנייה?
כן.
אז אני לא.
אז הוא אומר, מסתובב ברחובות תל אביב, אין חניה, אומר, יאללה. ריבונו של עולם, תעזור לי, בבקשה, עם חניה, והוא מפלל ככה חצי שעה. אחרי חצי שעה של תפילות, הוא עובר באיזה מקום, בדיוק יוצאת איזה מכונית, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הסתדרתי. אז עם אוכל זה אותו דבר, אתה מתפלל על פרנסה, אתה זה, ואז כששולחים לך איזה ג'וב חדש, פתאום איזה בונוס בעבודה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, זה בסדר, הסתדרתי בלעדיך. גם עם אוכל, אחרי שגמרת לאכול, יש מצב שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, הסתדרתי. כאילו, אתה זורק לו כבר את ברכת המזון כי אתה חייב, כי אתה דתי, נגיד, או לא, אבל זה לא משנה שבפנימיות שלך אתה לא קרוב אליו עכשיו. עכשיו אתה כבר לא צריך אותו. יש כל דבר של תנועה של מישהו מקבל ממישהו, לא רק עם הקדוש ברוך הוא, שמישהו נתן לך משהו, יצא שהתקרבת אליו או שהתרחקת ממנו. טוב, פה זה כאילו מיסטיקה, אבל זה תנועה פשוטה, מי שמתחיל לבדוק מתי הוא מתקרב, מתי הוא מתרחק לדברים, אז יש אפשר לראות את זה. אז האכילה שיוצרת התקרבות. אפשר לבדוק את זה אפילו. זה תיקון תאוות אכילה.
אבל יש בזה רמות, לא?
כן. זה תמיד יחסי וחלקי.
יש צורות. יותר דיברת על הצורה של יש לך רצון לאכול. יש גם שאין לו בעיה עם רצון לאכול. התיקון נמצא בצד אחר. מה זה הלאכול הזה? יש לי מידה של האוכל. אולי חלמון, אולי חייב עכשיו על האוכל.
כן, כל אחד צריך לבדוק, אם אתה רוצה לתקן תאוות אכילה, אתה חייב להכיר את הצורה של האכילה שלך, זה אחד, ושתיים, להבין למה זה גורם לך הפסד, וזה ממש מהחודשים האחרונים הולך ומתחזק לי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת ממך שום דבר סבבה. עד כמה יש לי הסכמה על זה בלב, הוא אף פעם לא רוצה לקחת ממך שום דבר סבבה. אם הוא רוצה לקחת ממך משהו, זה את החלקים הלא כיפים. עכשיו, אם אני אוכל ונהנה, ואז אני חושב שאלוהים רוצה לעצור ממני את זה, אז אני בריב עם אלוהים. הוא רוצה שאני אתקן את הקיר, הוא רוצה שאני אפסיק. הוא רוצה לקחת ממני משהו, הוא לא רוצה לקחת ממני כלום. אז אני צריך להתחיל לעשות מחקר על עולם האכילה שלי. את החלקים הסבבה, אלוהים לא רוצה לקחת. ואת החלקים הלא סבבה, זה מה שהוא מדבר שהוא רוצה לתקן. הוא לא, בקיצור, הוא לא נגדי. זה לא מובן מאליו. לאף אחד, כמעט. מה? חותם. מה? כל אלה שאוכלים טופו, מה? יש כאלה, יש במרק פה טופו. יש כאלה שאוכלים את זה לא כמסכנים, כאילו...
גם על זה אפשר.
מי שיש לו בעיות גסמות, אסור לא יכול לראות את זה ולא את זה. הוא אומר שטיבי על כל הסבר. מת על שוקולד. כנראה יש על שוקולד.
אבל תשמע, חידשת הרבה לנו פה חידוש מאוד גדול, עצום.
שאלה טובה, אבל... בוא נגיד, אם ניקח את הדוגמה הזאת שמישהו חולה, מישהו שהוא חולה זה מדגיש לו דברים שקיימים להרבה אנשים, שאוכלים בלי להתייחס לגוף. אתה שומע, אימנו? השאלה של מישהו שהוא חולה, נגיד, שיש לו בעיות ואז הוא לא יכול לאכול משהו שהוא אוהב, זה מדגיש פערים שנמצאים אצל כל אחד גם אם הוא לא חולה, שהוא אוכל אוכל, בלי להתייחס למה שבאמת הגוף שלו רוצה וצריך, והוא מרגיש שזה מאבק. שהגוף צריך משהו, אבל אני צריך משהו אחר, ואז אני במלחמה, וזה... הנקודה של... בוא נתחיל אפילו מזה, שעוד פעם, אני עושה דוגמה אישית, שאני שמתי לב שאני בכלל לא שם לב כשהגוף שלי מתחיל להגיד לי שהוא רעב. אני... יש לי לעשות מלא דברים, כאילו... הלו, אתה דוחה... זה דחייה, זה מאבק. שייך, בוא נשאל את הגוף שלי מה הוא רוצה וצריך. וזה יכול, עכשיו, וזה יכול להיות גם נעים. זה יכול להיות אפילו נעים. לשאול את הגוף שלי מה רוצה, לתת לו את זה, ואתה תהיה מבסוט ושמח, ויהיה בשלום. לא אני במלחמה עם הגוף שלי, הוא רוצה לגנוב לי את הטעם של ה... אבל זה צריך לבוא לאט ובאיזי. כי אם נגיד אני מבין עכשיו שהשוקולד הוא מזיק לי, אבל הגוף שלי עוד מאוד רוצה את זה. איך אני משחרר את זה בלי מלחמה? זה השאלה של תיקון תאוות אכילה. כי לאכול בלי מלחמה זה בסדר. להפסיק לאכול ולהיות מתוסכל תמידית זה עוד סיפור אחר. אז לא פתרתי כלום. ובכל התיקונים של העולם של הקדושה צריך להחזיר את התהליך של צמיחה טבעית והדרגתית. ולא מכירים את זה. שבאיזשהו... אתה צריך להאמין שבאיזשהו שלב אתה תוכל לשחרר את השוקולד הזה בטובות. ולא שידלקחו ממך בכוח. או ש... כאילו, אתה כבר לא תרצה את זה. זה אנחנו לא מאמינים על עצמנו. שאנחנו באמת...
מה לעשות? מהניסיון שלנו עם עצמנו, זה לא עובד לאורך שנים.
בגלל סוכות. לא עשינו מספיק סוכות.
אז אני אוכל שוקולד בסוכה. אולי נתקן את התיקון של המתוק.
קודם כל, באמת, זה שזה לא, איך אומרים בצרפתית, c'est pas évident. זה לא מובן מאליו שהדברים האלה יקרו. ברור, בגלל זה הקדוש ברוך הוא הוריד תורה משמיים. אם זה היה הולך בקלות, אולי היה צריך להוריד לנו, אולי היה צריכים להתאמץ, לבנות פה בערב סוכות, כמו איזה משוגעים. אם זה היה כל כך פשוט, לעשות תהליך מבורר כזה נעים, של להשתחרר מדברים, אבל בטוב, ולא כמפסיד, לא במלחמה ולא במאבק, אז...
יש לי שאלה. אם הבנתי נכון, אז אני חושבת כשאנחנו מדברים על התיקון של נגיד התאווה של האכילה, אז בעצם מה שהבנתי זה בעצם להוסיף לזה, להכניס גם את הלב לזה. להכניס לזה משהו שיש בו התקרבות גם של הלב. ובעצם פה כתוב שהג' מידות האלה בעצם הם מלכתחיל להם בלב, ועל כן הם מפסידים היראה שבלב.
זה מה שאמרתי קודם. אנחנו לא מבחינים בין שני דברים שונים שמסתובבים לנו בלב. בלשון של ימימה זה אומס ומהות, רגשות מאומס ורגשות ממהות. בלשון של... יש הרבה לשונות, אבל יש המידות השבורות שבלב, ויש את המידות הנפלאות שבלב. יש רגשות מקרבים ויש רגשות מרחיקים. עכשיו, כשאומרים לך תתקן, אז אומרים, אז תוותר על הלב. לא על זה דיברו. אתה פשוט לא מבחין שיש שם שני דברים שונים מאוד, ששניהם מתחזים ללב, אבל אחד זה לב שבור, מלא שטויות ותלות ופחדים וכל מיני, ואחד זה לב חם שיכול ליצור קשר רגשי חם עם האוכל. עכשיו, בהקשר הזה, או שאתה יוצר קשר רגשי חם עם האוכל, או שאתה יוצר קשר רגשי שבור עם האוכל. אין בן אדם שאין לו קשר רגשי לאוכל, ואם הוא מספיק שחלטן אולי הוא לא יודע מזה, אבל יש לו קשר רגשי לאוכל. אז או שזה קשר רגשי מתוקן, או שזה קשר רגשי לא מתוקן. אבל אז הרב שאו נתן לנו עבודה כזאת, מאוד מעניינת למי שרוצה לנסות, זה שעליית הניצוצות באוכל מתחילה מלשים לב מה אתה מרגיש כשאתה אוכל משהו. אתה אוכל משהו? תבדוק מה אתה מרגיש. אז זה גם לפני, גם תוך כדי, גם בטעם עצמו. ברגע שזה נכנס, מה אתה מרגיש? והשלב הבא, עכשיו אנחנו טסים, בסדר? השלב הבא זה להפריד את הרגש הזה מהאוכל. כי למה אני כל כך צריך את השוקולד או את הפריקסה או את הזה? למה אני צריך את זה כל כך? בגלל מה שזה עושה לי להרגיש, זה לא שהגוף שלי זקוק עכשיו ממש לפריקסה, אלא כשאני אוכל פריקסה אני מרגיש אהוב בבית אמא, לא יודע, whatever, בסדר? עכשיו השאלה אם אני יכול להרגיש אהוב בבית אמא בלי הפריקסה, ולי זה ברור שלא.
בלי קוסקוסן שבת.
אז אז
אני חשבתי שאתה הולך לכיוון ההפוך.
שמה?
מה זה מרגיש לי כשאני אוכל את הפריקסה? זאת אומרת, נניח יש בן אדם שלא אכל פריקסה 20 שנה.
כן.
ופתאום הוא אוכל פריקסה. הבן אדם, כל הגוף שלו הוא בחוויה,
עכשיו,
אני חשבתי שלשם אתה הולך לכיסופים האלה.
רגע, כיסופים, יופי. אבל מה הבעיה? מה הבעיה? אז אני כאילו לא רוצה להפסיד את זה, אתה מבין? אני לא רוצה שיקחו לי את הפריקסה ואת הכיסופים שהפריקסה מביא לי, נכון? מה המחיר שאני משלם? המחיר שאני משלם זה כשאין לי פריקסה, אין לי את הכיסופים האלה. ואז אני תלוי בפריקסה בשביל להרגיש מלא כיסופים. אז יש חתיכה ממני ששבויה בתוך המאכל הזה, וחתיכה ממני ששבויה במעיין חם עם קופים ביפן, וחתיכה ממני שבויה בסקי בצרפת, ויש כל מיני דברים שאני לא יכול להיות, ואני לא יכול להרגיש, ואני לא יכול להיות במצב הזה, עד שיבוא הדבר. ואז הדבר הזה שולט לי על החיים, ויש הרבה כאלה. אז הוא אומר, אתה תפסיק לחשוב שאתה מרגיש ככה, כי הפריקסה עושה לך הרגשה כזאת.
אבל אם הפריקסה לא היה עושה לך את הדבר הזה,
והיית
רוצה להתקדם גם.
בסדר, אבל אני צריך לשחרר את זה. אז עכשיו זה דומה מאוד. אז אם ככה, אז לא צריך פריקסה בעולם? כן? זה לא הדיון. הדיון הוא, תבוא משוחרר. זה אותו דבר. כשאומרים לבן אדם, תפסיק את התלות שלך באשתך. בסדר? אז אומר, תפסיק לתלות, אז מה יישאר? לא נהיה קשורים? לא יהיה אישה? להפך, סוף סוף יהיה קשר אמיתי. אותו דבר עם האוכל.
אני רוצה שזה
יתבע לי באוכל. אז בעד שלך?
לא, אז מה אני אומרת? לבוא משוחרר מבחינתי לאוכל, זה לצאת לזה להתקדם לרגש. לא להפריד אותו.
לא להפריד כמו שהוא שאל קודם. לא שאין לי רגשות. אבל שאני לא תולה את הרגש הזה באוכל. אלא אני מודה בהודיה רבה על הפריקסה שעורר בי את הכיסופים. אבל עכשיו מיד, והרב שאול דיבר על זה, שאם אתה לא משחרר את זה מיד, אז אחרי זה הרבה יותר קשה לשחרר, אתה פתאום מודה לפריקסה שהוא הזכיר לך שאתה מלא כיסופים. בסדר? נגיד את זה ככה. נגיד אתה עם חברת אנשים שהם רגועים, ואתה טיפוס לחוץ, אז אתה פתאום נהיה רגוע כשאתה לידם. אז עכשיו אתה אומר, אוקיי, עד שנפגוש אותם, אני לא רגוע. לא, הם עוזרים לך, ואתה מודה להם על זה, שהם הזכירו לך לגלות שאתה רגוע ולא לחוץ. אבל אתה יוצר, אני טיפוס, אין לי רוגע, ורק לידם אני רגוע. אותו דבר זה עם הפריקסה, פשוט אנחנו לא מזהים שיש לנו קשר ותלות וכל מיני דברים כאלה עם אוכל, שאנחנו חושבים, היה לי זה פעם שהייתי ישבתי, אכלתי, זה אין מה להבין.
כן, אתה
יצרת פה איזה שהיא... לי זה קשה. למה זה קשה? כי עוד לא ניסינו. כי אצלנו זה מעורבב. כמו שכשאתה אומר לבן אדם, תנתק את התלות מאשתך, אם הוא לא ניתק את זה, אז הוא לא מבין על מה מדובר, והוא מצייר שתי אפשרויות. או שלא אכפת לו ממנה, או שהוא מופעל מזה שהיא נכנסת הביתה בדיכאון. בסדר? עד שאתה לא עושה את העבודה הזאת, אתה לא יודע על מה מדובר. אבל בהבטחה, זה לא מבאס. זה לא פשרה, זה לא פחות חם. עוד פעם, זה הדילמה הזאת כאילו שמי שעושה עבודה רוחנית נהיה לא חם. הוא נהיה קר כזה, כי הוא שולט במאכלים וברגשות. לא, סוף סוף, הרבה יותר מזה. הוא אומר, כשאתה עושה את ההפרדה הזאת, הרגש הזה יתעצם פי מיליון, כי עכשיו הוא שבוי בתוך פריקסה. זה באמת. כאילו הוא אומר, זה קלו. זה נקרא, הוא אומר, זה נקרא... כן?
זה לא עומד במבחן המציאות.
זה עומד במבחן המציאות. זה עומד. כן, אשר?
אם הוא מפחד, הוא ילך עם כאלה שלא מפחדים. זה כמו, אני אגיד לך, עשר שלא אוהבים שוקולד. אני בא, רואה את כל העשר, כל אחד יביא שוקולד למישהו אחר. ואני אמור באמת, בגלל שכולכם לא אוהבים שוקולד, אני ישר לא אוהב את השוקולד, כאילו. מה זה לא בא לי, כאילו? מה, אני אוכל את כל העשר שוקולדים שאני אגיד. אבל מה זה... עשית פה איזה הלבשם?
צריך לנסות.
של דמיון מודרך כזה, אבל זה לא נראה לי שזה עובד ככה.
צריך לנסות.
אני יכולה לתת דוגמה
על שוקולד, שכאילו יש מישה כשאנחנו סוף סוף מתוקים
לעצמנו,
וכאילו אם אנחנו מנתקים, אנחנו יכולים להיות מתוקים לעצמנו, בלי קשר לשוקולד, פתאום אין את הכזה. כן, אז תאכל או לא תאכל. כן. בדיוק, תאכל וזה סבבה, וגם אתה יכול להודות אבל שהחתיכת נפש שלך לא שבויה שם. והוא מסביר שזה הכוונה שכינה בגלות. יש חתיכות של הנפש שלך ששבויות בתוך כל מיני חלקים של המציאות. אם זה אצל בן אדם, אם זה בתוך אוכל, אם זה בתוך חתיכת נוף. ואתה מסכים שהחתיכת נוף הזה תחליט עליך מתי אתה חופשי. לצורך העניין, שבוע סקי מחליט עליי מתי אני חופשי. כל שאר השנה אני תמיד מרגיש קצת דפוק ולא מאושר. יש רגע אחד בחיים, שבוע, בחיי זה. זה בסה, אתה לא בסה לחיות ככה שהשבוע סקי מחליט עליך מתי אתה חופשי? אני רוצה להרגיש חופשי מתי שאני רוצה. אז השבוע סקי עורר בתוכי דבר כזה, אז אני אומר לו תודה רבה, השבת לי עבדה שלי. זה לא אצלך, לא הביקטה הזאת, והראיה שאתה תחזור לביקטה הזאת ואתה תריב שם אני לא יודע מי, ואין שם חופש בכלל. אז הביקטה הזאת היא לא באמת מחזיקה את תחושת החופש העילאית שלך, נכון?
בטח שקנו, כי הולך לך איזה שבוע ימי חופש מהעבודה, מה?
אז...
לא, אתה מדבר באמת על התחושה של החופש, כי בן אדם... לא, אני רוצה...
סוכות.
אני רוצה להביא את הצד השני, איתי. בן אדם עושה בעצם איזושהי הכנה נפשית לזה שהוא הולך לחופש של אותה חופשת סקי, או לצורך העניין את אחד משהו אמיתי. אני, לדוגמה, עשיתי הכנה נפשית, לדוגמה, לשבוע וחצי הזה של חגי תשרי. ובאמת, לקחתי את כל הימי חופש שלי. אני על כל רגע מתענג בו, אבל בכל זאת, לקחתי...
כן, שילמתי בחיר. נו.
אז פה אתה אומר לי, כאילו... זה לא...
תהיה בחופש כל השנה.
לא בסדר, אבל עכשיו השאלה, אם שילמתי את כל הימי חופש שלי, ועכשיו אני חוזר לשנה, ואני לא יכול להיות מואר כמו פה. אתה מבין מה אני אומר? זה מה שאני רוצה למנוע. שהנפש שלי גם לא תהיה שבויה בתוך הסוכה. אני רוצה להיות חופשי כל השנה. זה המוחין שאני רוצה לקבל. אני רוצה לקבל שהמוחין, שאתה שואל מה זה קשור לסוכות, א', לא יודעים. כדי לעשות את כל העבודות האלה, אתה צריך אמונה פשוטה. גם התפילות של רבי נתן, וגם התפילות של הרב החלבן בספר שלו על סוכות, אז אתה אומר, אוקיי. הצדיקים אומרים לי שפה אני אמור לקבל דעת של לא יודע מה, וזה נראה לי כמה לטות, וזה נורא חמוד, אבל אני לא מבין על מה אתם מדברים בכלל. אז אתה מתחיל מזה, ואתה אומר, תתפלל, שיפתח לך את הלב, שזה יזיז לך באמת, וזה לא יהיה חתיכת לטות. וזה גם, זה עוד מהלך. מה שאפשר לזכות, אפשר לזכות שהסוכה הזאת, אתה תרגיש בה את מה שהם מדברים. אבל צריך אמונת חכמים, שכשהם אומרים את זה, הם לא התכוונו לעשות דרוש כזה, הם התכוונו שבאמת כשאתה נכנס לסוכה, אתה תקבל בומבה של מוחין ותיקון ללב כזה, שישחרר לך את מערכת היחסים שלך עם האוכל ברמה מסוימת. ואם אתה לא מרגיש את זה, אז על זה תתחיל להתפלל. כשאתה נכנס לסוכה, תגיד לו, לא יודע, אמרו לי שיש את הדבר הזה, אני לא רואה את זה פה בכלל, תפתח לי את הלב השבור והאטום שלי, שאני ארגיש את זה. וזה נכון לגבי הרבה מרחבי חיים, שאנחנו נכנסים למקום, שאתה אומר, יש פה, לא יודע מה, התחדשות אינסופית, אני לא חווה. כי הלב שלי מת. אז אני כל פעם שאני מוריד חתיכה קטנה של שכבת אבנית על הלב עם מלח לימון, אני מתחיל להרגיש דברים שלא הרגשתי קודם. וגם ביחס לסוכות. אבל לפחות אני מתפלל, מתכוונן לזה, מה, אני יכול להסביר לך דרשות רעיוניות למה זה קשור לסוכות. אבל זה לא הדרשות הרעיוניות, זה לא הבעיה. הבעיה זה הדבר בעצמו. הסוכה בעצמה תיכנס ותכניס את עצמך לקשב בכלל. מי קשוב לזה? אני נכנס לסוכה, מה אני מרגיש? לא יודע בכלל. אז כאילו, אז עכשיו אני אעשה עבודה? למה זה הגיע מצב שאתה לא יודע מה אתה מרגיש אם לא עשית עבודה? זה הגלות שלנו. אתה אמור לכל מקום, מיד להרגיש שהוא מזיז אותך. אתה נכנס עם אנשים, זה עושה לך משהו. אתה נכנס לאיזה נוף, עושה לך משהו. אתה נכנס לסוכה, זה עושה לך משהו. זה שזה לא עושה לך, זה כי יש שכבות של אבן על הלב.
כמו שאנחנו ילדים, אנחנו ילדים, כל סיטואציה זה, וואו, אני זוכר בזה, בלי זה עוזר.
אז זה היה הקדמה לשחרור תאוות אכילה, שזה תיקון, אתם מבין? אז אולי אני אסיים בעניין הזה של התאוות אכילה, זה הנקודה שיש בתוך האכילה שלנו שני דברים שהם לא מאובחנים. בלשון של ימים הזה, המהות והמיותר, יש שני חלקים שהם נראים לנו אותו דבר. ברגע שאני אתחיל לשים לב שיש את עצם הרצון שלי והשמחה שלי לאכול והאכילה בכיף, ויש עוד משהו שמתלבש שם שמבאס לי את החיים. לשחרר אותו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת ממני. כאילו בעקדת יצחק אני אומר שברית מילה זה תיקון לחרדת הסירוס. אתה חושב שהוא רוצה לסרס אותך? זה מה שהילד חושב, כי אמרו לו, אני קודם כל הייתי שם ולא עשיתי את זה, אז תרגע. בסדר? זה בברית מילה. לא אהבתם את הבדיחה. אבל הדבר שני, רוצים להסיר את האורלה. הוא לא רוצה להוריד לך את החיות ואת כוח ההולדה שלך, הוא רוצה להסיר לך האורלה. אז אם הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, אתה חושב שהוא רוצה לקחת ממך את החיות שבאכילה? זה הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להוריד ממך את מה שמבאס לך את האכילה. שזה מה שנקרא בלשון חכמים תאוות אכילה, אבל אנחנו לא מבחינים שיש זה ויש זה. יש שם שני דברים, וברגע שאני אוריד את זה, האכילה שלי תהיה הרבה יותר מוארת, הרבה יותר שמחה, אני אקבל הרבה יותר חיות, פלוס דעת אלוהים, ייחוד קודש הבריח ושכינת, התקרבות לעצמי ולסובבים אותי, כל זה בתפוח. מה שמפריע לזה זה האורלה, זה הלב האטום, זה התאוות אכילה, זה אני לא יודע מה. שבוע הבא ניסיון מעשי, תרגול מעשי.
נראה לי שזה עובד רק עם פריקסה.
אני אספר לכם סיפור, בסדר? קטן. היה כמה שנים שהייתי חוזר מבית הכנסת בשבת בבוקר. מה זה באורות? באורות! היה איזו תקופה שברמז, היה איזו בכנסת של מרוקאים, והיו עושים קידוש אחרי התפילה. הייתי אוכל שם כמה דברים שביום חול לא היו מסעירים אותי כל כך, והייתי חוזר מאושר מהחיים. וכל פעם מיכל הייתה שאלה, מה אתה כזה מאושר? כי פינקו אותך, כי שמו לך, כאילו הגישו לך כמו אפנדי, מה אתה כזה מאושר? אמרתי, אני לא יודע, אבל אני חוזר רוקד. אני חוזר רוקד מהכמה שטויות שהגישו לי אחרי התפילה, עד שהבנתי שזה באמת מה שכתוב בדברי חכמים. יש אכילה שמרוממת לך את הנפש בצורות אחרות. באמצע שבוע אתה הולך לאיזה חתונה עם המנות הכי יפות. זה לא עושה לי מה שביס מהאוכל של אחרי הקידוש עושה לי. אבל אתה צריך לשים לב שזה קוראים לך הדברים האלה. שיש אכילות שמרוממות לך את הנפש בלי שום קשר למה הגישו לך בדיוק. טוב, זה צריך להיות מינימום סביר, אבל... עוד לא, יש לנו מאבקי אגו. כאילו, יש את הסיפור הזה על האמא, דייסת חלב. בנינו את הסרט, פשוט לא החלטנו למי לחלק את המיליונים. רבנו, כאילו, אם זה יהיה 50% או איך זה יהיה. אז הזמנות לאיזה ניגון? מה? נראה לי צריך משהו יותר עולה. יותר עולה. כן, כן. מה השיבה שלנו? מה? הלל, נו, אנחנו בהלל. כן, כן, נו, רגע, רגע, יש קלאסיקות, סוכות, חייבים. יש פה קצת.
יש קלאסיקות,
יאללה. רגע, רגע, אוקיי, אוקיי, קצת מההלל. קלאסיקות. לא, באמת זאת השעה? לא, כבר שלא מפריע לאחד לישון בסוכה. Thank you. אני מבקש לקום לשירת התקווה.
מה אם ניצחתי? לא נעשה ניצחתי איפה?
אני מתלבט, ל-12 בלילה.
מה שעה?
5:55.
אז יש לך עוד 5:00.
תהיו גרנדס.
כן?
כן.
וואי, יש גם מפרקות בקהל. נשמור להם את ניצחתי.
אני פלא,
הרבה, כיף שבאת את כל החבר'ה,
ואתה פלא גדול.